עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו וצביקה שרף.
שלום לכם, ערב טוב, אנחנו בתוכנית הספורט של יום חמישי כאן ב-103, עורכים ומפיקים שר פלסנר ושני רומנו, אחראי על השידור ב-103, סתיו קורנס, ברדיו 104.5 גלעד בלום, בדיגיטל, דוד זבולוני, אליעזר בן יהודה ואסף חרמוני, אנחנו משודרים גם באפליקציית חמל. ערב טוב צבי.
ערב טוב.
רצינו לפתוח על מכבי תל אביב, וזה מתקשר על מכבי תל אביב. קודם כל כמה מילים על המעשה האגדי של מכבי תל אביב במשך שנים רבות. אורי בערב הלך היום לעולמו בגיל 93, וכמובן הכרת אותו ועבדת איתו.
אורי בערב, איש נהדר, איש יקר, מבוני השושלת של מכבי תל אביב כדורסל לדורותיה, היה הראשון שלמעשה היה לו תואר פיזיותרפיסט שטיפל בארץ בספורטאים. כולם היו ליד וזה, אורי היה בעל מקצוע מעל, למד, השקיע. הוא גם היה המרצה שלי לפיזיותרפיה בקורס מאמנים, שלי ושל פיני. אחרי זה, כשכבר הכרתי אותי יותר, האיש היה מטפל באנשים בפיזיותרפיה, צורה הכי מודרנית שהיה, כל חידוש שהיה, אורי הביא אותו. אחרי זה, כאשר אתה צריך ללכת להבחנה, אתה הולך לרופא, אתה הולך לאורי, ההבחנות שאורי היה נותן, יותר טובות מרופא. הוא אומר לך כמה שבועות השחקן יעדר, כמה זמן הוא יחלים, כמה זמן הוא יהיה ב-50%, כמה זמן הוא יהיה מוכן, בית ספר, לפיזיותרפיה, ואיש מדהים.
וצריך לומר שהוא טיפל ברגליים של הגדולים יותר, מיקי, לא מוטי,
ברגליים, בגב, בכתפיים, כן. בכל,
של סי, כל, ויליאמס, הגדולים, כל הגדולים,
של כל הגדולים, יהי זכרו ברוך, איש נהדר.
כן, יהי זכרו ברוך, שהמשפחה לא תדע צער. במעבר אחד, מכבי תל אביב, תשמע, היום אנחנו מקבלים את הידיעה, שהשחקן הרביעי, אתה יודע מה? הכוכב הרביעי של מכבי תל אביב עוזב את הקבוצה, קולסון חתם בפנרבחצ'ה, ומה קורה עם מכבי? האם מכבי תוכל להעמיד קבוצת יורוליג טובה אחרי עזיבה של ארבעה כאלה?
תראה, בכל תנאים, בכל תנאי, עזיבה של ארבעה שחקנים כאלה שהיו הבסיס של מכבי בשנים האחרונות, זה קשה. גם אם בתיאוריה, וזה קשה מאוד להביא ארבעה שחקנים ברמה של הארבעה אחרי זה, שעזבו, לחבר אותם, זה חתיכת פרויקט עבודה שלא בטוח שתמיד מצליחה. אבל גם הרבה מאוד דברים, אני יודע שיש, אני מקבל מאות וואטסאפים והודעות ממאמנים, אני יודע גם מתוך מכבי שיש הרבה מאוד בעיות וכעס על דברים שהאנשים שאמונים על זה לא היו מוכנים לדברים, ובינתיים מכבי מתקשה להתארגן לשנה הבאה.
כן, ואנחנו נרחיב עם הכתבי
מעבר לבעיות תקציב ובעיות המינויים ובעיה של איפה משחקים בשנה הבאה, שזה גם מאפיין את כל הספורט הישראלי.
נעבור ליורו, קודם נשמע חסות.
בחסות, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט החדשה, היחידה עם לייב גיים סטוריז, תקצירי וידאו בזמן משחק של כל משחקי יורו 2024.
ערב טוב, זאביק זלצר בגרמניה, ספורט אחת, אלן.
ערב טוב.
אלן, זאביק.
אנחנו רוצים לכם.
כן, אנחנו רוצים לדבר על הדרמות אתמול, שבעקבותיהם נקבעו משחקי שמינית הגמר, ואני בכוונה רוצה לפתוח עם המשחק שאתה פרשנת עם רמי, ודיברנו קודם על סלובקיה רומניה, שיהיה טקו, נגמר טקו, אני לא יודע אם זה היה נעול מבחינתם, אבל הסתיים טקו. מה שאני רוצה לומר לך, זאביק, יכול להיות שגם אם הייתי שואל אותך לפני הטורניר, שתי הנבחרות האלה, לא בטוח שהיית מאמר עליהם על שמינית גמר.
על הרומנים הייתי מאמר, הרומנים ראיתי אותם לפני הטורניר, הם נראו לי קבוצה טובה, הם נראו לי קבוצה מאוד מאוד מוכשרת, יש המון שחקנים צעירים, הם מוכשרים, נבחרת מאוד מאוד רעבה, ונבחרת גם טכנית וגם זריזה, זאת אומרת, יש להם המון יכולות, אמנם מבחינה טקטית היא אולי נופלת מנבחרות אחרות, וזה תלוי באופי של השחקנים הרומנים, היכולת האישית שלהם, אבל אני כן הייתי מאמר עליהם, ומי שהפתיע זה סלובקיה, אבל עוד הפעם, סלובקיה היא נבחרת מאוד מאוד טקטית, היא נבחרת שטביעת האצבע של המאמן שלה ניכרת בכל פעולה שלה, ואתה רואה את זה גם במצבים הנייחים, גם בתנועה עם הכדור, גם בתנועה בלי כדור, נבחרת מאוד מאוד טקטית, ובדרך כלל בטורנירים כאלה, בטורנירים מהסוג הזה נבחרות טקטיות מגיעות להישגים. המשחק אתמול היה צפוי, זאת אומרת, המשחק נפתח בצורה, הייתי אומר, חופשית, כששתי הנבחרות מנסות להפקיע, הסלובקים הפקיעו שער ראשון, זה נראה טוב, ואז היה כדור עונשין, חצי מפוקפק, והרומנים ישבו, ואחרי המחצית הסתיימה בטקו, ואז במחצית השנייה זה היה ברור שכל המטרה של שתי הקבוצות היא לא לספוג כדי לעבור לשלב, לשלב אחרי, היו מעט מאוד התקפות, גם המאמנים שיתפו פעולה, כל אחד הכניס עוד שני שחקני הגנה, אולי שחקן אחד או שניים בכל נבחרת עברו את מחצית המגרש בהתקפות בניסיון לבצע פעולה אישית, אבל היה כתוב על המשחק הזה טקו, וזו התוצאה ש... בעצם שתי הנבחרות שאפו לה, משום שכך הם עלו לשלב הבא, זה לא שינה להם בכלל מה יקרה במשחק המקביל, זה שינה משום שאם בלגיה הייתה מנצחת, היא הייתה ראשונה בבית, וכך רומניה, אבל כשאתה מסתכל על משחקי שמינית הגמר, באמת שאין שום יתרון לאף נבחרת. כל הנבחרות הן פחות או יותר, יש נבחרות מבריקות יותר, אתה יודע, אם ניקח את ספרד למשל, שהמאמן שלה יכול היה להרשות לעצמו להחליף 10 שחקנים
החדשים
במשחק ולנצח, והוא הצליח, ועל די כך הוא נתן גם מנוחה לשחקנים.
אבל רגע, אבל אתמול,
רגע, בפורטוגל ניסה לעשות את אותו דבר, אבל זה לא הצליח, בפורטוגל הפסידה אתמול. אז זהו, זאת אומרת שכל מאמן צריך להכיר את החומר שעומד לרשותו ולדעת איך לעבוד עם החומר שעומד לרשותו. אני מוכרח לומר שלזכותם של חלק גדול מהמאמנים פה, אתה רואה ממש את טביעת האצבע שלהם, אותו שטנץ שהם עשו במועדונים שלהם, אתה רואה את זה גם עכשיו בנבחרות שלהם.
דיברת על המשחק המקביל, ואתה יודע, דיברנו הרבה על חוסר יכולת של אנגליה וצרפת, אבל אתה יודע מה, באותה נשימה זאביק, בלגיה, למה בלגיה כל כך לא מרשימה בשלושת המשחקים הראשונים?
כי בלגיה בנתה את עצמה סביב שחקן שרוב העונה הוא היה פצוע, הוא בעצמו שחקן מצוין, אבל רוב העונה הוא היה פצוע, חלק גדול מהעונה הוא לא שיחק, אני מתכוון לדבריינה, וברגע שאתה בונה את עצמך סביב שחקן, אתה יודע, זה בא לידי ביטוי, הייתי אומר, גם אתמול בפורטוגל, אבל כשאתה בונה את עצמך סביב שחקן אחד שהוא לא בשיאו, אתה בסופו של דבר משלם את המחיר, ודברנה לא בשיאו, והבלגים מנסים, אתה יודע, אתה רואה את השחקנים, כשהם עושים פעולות, הם מסתכלים עליו, והוא מבצע את המצבים הנייחים, והוא מחליט מי הולך לאן, ואתה רואה את זה במגרש, אתה רואה את זה בסופו של דבר, כי הוא לא בחושר, אז כל הנבחרת שלו לא, וזה ההבדל בין ספרד לנבחרות אחרות, כי ספרד, יש לשחקנים מרכזיים כמו רודרי, אתה יודע, שחקנים מהקבוצות הבחירות, אבל המשחק לא בנוי סביבם, המשחק בנוי סביב כל השחקנים. וכשאתה בונה את עצמך סביב שחקן אחד, אז זה הצליח במשחק אחד, משום שרוברטו מרטינז הכניס את טילמנס מאסטון וילה לשחק לצידו, והוא עשה את כל העבודה השחורה, אמנם דבריינה כתף את הפירות, הוא גם קבע שער ו... הצליח לעשות גם כמה דברים טובים, אבל הכל היה בעצם עבודה קשה של טילמנס. ולצערי, לרוברטו מרטינס אין סבלנות, והמוחלף הראשון שלו הוא טילמנס, האיש שעושה את העבודה הכי קשה, ולכן אנחנו עם מחלבה גדולה. צריך לזכור גם...
לא, המאמן זה לא רוברטו מרטינס עכשיו? לא, כן. כן, כן.
לא, רוברטו מרטינס מאמן...
עבר לפורטוגל.
פורטוגל?
כן.
כן.
עבר לפורטוגל, מי שמאמן אותם זה האיטלקי,
כן.
שהגיע מלייפציג מגרמניה.
נכון.
וקיבל החלטה גרועה להשאיר את קורטואה בבית?
לא, אני חושב שהוא רב איתו.
נכון, הוא קיבל כמה החלטות.
הוא רב איתו, אני חושב.
כן, הוא רב איתו, משום שקורטואה היה קפטן של הנבחרת, וברגע שהוא הגיע, הוא הדיח אותו... אומרת,
המאמן ירש את כל, את כל המלחמות הפנימיות של הבלגים מקודם.
בדיוק. ואז אחרי תקופה שהוא החליט לשחק עם שחקנים צעירים, הוא שוב פעם יחזיר את ורטונגן בין ה-37 להרכב, יחזיר עוד כמה שחקנים ותיקים. זאת אומרת, הוא לא הלך עם אותו קו שאותו התחיל, כי הוא התחיל בקו טוב בבלגיה, היא נראתה טוב בתחילת הדרך שלו, אבל אז, אני לא יודע אם זה כתוצאה מלחץ או לא, בסופו של דבר, הבלגים באמת, אכזבה גדולה, כי אתה לא רואה מהם שום דבר, אתה רואה פעולות אישיות של כמה שחקנים בודדים, אבל אתה לא רואה משחק קבוצתי, וככה קשה מאוד להגיע רחוק בטורניר כזה.
אתה יודע, אני מסתכל על הקבוצות הבינוניות, אני קורא להם, אז דיברת על סלובקיה ורומניה, וראינו את האכזבה מאוקראינה, וצ'כיה וגיאורגיה, ואני לוקח את כל הבינוניות האלה, אני חושב שאני הכי התרשמתי מטורקיה, גם יש לה שחקנים טובים, גם הם משחקת מאוד התקפי, היא נגד כל קבוצה, לא הופתעתי שהיא ניצחה את צ'כיה, ולא הופתעתי שהיא בשמינית הגמר.
כן, לגבי טורקיה, יש לה המון התלהבות, יש לה המון לאומניות, ואתה יודע, לאומיות, משחקים עבור הקבוצה, עבור הסמל, עבור המדינה, אבל יש לה שחקנים טובים שמשחקים בקבוצות צמרת אירופיות, יש לה גם מאמן איטלקי ששולט מצוין בשחקנים שלו, אבל היא בנויה על הרבה התלהבות. הזכרת בינוניות, אני חושב שגיאורגיה מהווה הפתעה גדולה.
כן.
גיאורגיה, גם במשחק שהיא נוצחה, היא שיתקה כדורגל טוב, גם היא משחקת כדורגל חיובי, המאמן שלה, וילי סניולה, צרפתי, אתה רואה, אם דיברתי על נבחרות שטביעת האדבה של המאמן ניכרת בהם, אז שם זה בא לידי ביטוי בצורה ברורה, והנבחרת הזו, הגיאורגית, פשוט משחקת כדורגל נכון, כדורגל אמיתי, יש לה כמה שחקני צמרת שלדעתי, אחרי הטורניר הזה, כל אירופה תרדוף אחריהם, גם השוער וגם החלוץ המרכזי, שקבד, אנחנו כבר מכירים אותו מנפולי, אבל יש להם בהחלט כמה שחקנים טובים, וגיאורגיה לדעתי עד עכשיו היא הפתעה של האליפות מבחינת רמת הכדורגל שהציגה, היא הגיעה לשם כתוצאה מניצחון במשחקי אחר פנדלים על יוון, אבל היא בהחלט מהווה הפתעה. אבל שוב, צריך לומר, יש הנבחרות שנחשבות בינוניות, אנחנו לא מדברים כרגע על אוסטריה, שפשוט הולכת ומשתפרת ממשחק למשחק, ממחצית למחצית, והשחקנים שלה מקבלים ביטחון, והיא נראית כמו אחת הנבחרות היותר טובות בטורניר הזה. אז שוב, אתה יודע, הנבחרות, המטרה של הנבחרות האלה להגיע לשי בטורניר הזה, חלקם מגיעות, חלקן, הייתי אומר, לא מגיעות, בגלל עונה קשה שעברה לשחקנים הבכירים שלהם.
אגב, הזכרתם את הפנדלים של הנבחרת גיאורגיה הבוגרת, הצעירה שלנו, של ישראל, ניצחה את גיאורגיה בפנדלים, ובזכות זה עלתה לאולימפיאדה.
אז בואו נחכה ליורו הבא.
כן.
בואו נראה, נקווה.
זה ויגן,
אני רואה. נחכה ביורו הבא.
הלוואי, בוא, 2028, הלוואי, אני רוצה לסיים איתך ולשאול אותך, דיברנו על האכזבות של צרפת, אנגליה, אפילו הולנד אכזבה במשחק.
בלגיה.
בלגיה, אני רוצה לשאול אותך, האם אתה רואה נבחרת ולא אוסטריה, כי אוסטריה מרשימה, נבחרת שאנחנו מדברים עליהן כבינוניות, יכולה גם להפתיע נבחרת יותר גדולה בשמינית.
תראה, רומניה, שוב, אני ראיתי אותה גם אתמול, רומניה נבחרת מאוד מאוד מוכשרת, יכולת טכנית נהדרת, שחקנים זריזים, שחקנים צעירים, יש שילוב טוב בין ותיקים לצעירים, ויש להם מאמן טוב, את יורדנסקו, שאתה רואה אותו שולט בקבוצה, כשהוא רוצה הגנה, יש הגנה, הוא רוצה התקפה, יש התקפה, זה בא לידי ביטוי, נתנת קונצרט של כדורגל מול אוקראינה, בניצחון 3-0, ולכן היא גם ראשונה בבית, אז כן, זו אחת הנבחרות שנחשבו לבינוניות, ויכולה להפתיע, בוא נחכה. כן. האכזבה הגדולה, שוב, אנחנו מדברים על צרפת, על אנגליה. אנגליה זה מאוד מאוד מפתיע אותי, הקיבעון של סאוטגייט שלא מוכן לעשות גם שינויים, למרות שהוא רואה שהנבחרת שלו לא טובה, לא משחקת, אין שום ניסיון לשחק כדורגל, יש משחק מאוד מאוד שבלוני, איתי, אנגליה זכתה בנקודות לדעתי יותר בגלל הפחד של הנבחרות אחרות מאנגליה, שבאו להתגונן מול אנגליה, כי אם אנגליה הייתה נופלת לבית עם נבחרות שרוצות לתקוף, הייתי אומר אפילו נבחרת כמו רומניה, הם בהחלט, אנגליה הייתה מופתעת, אני לא יודע מה יקרה בשמינית הגמר, אבל עד עכשיו סאוטגייט לא משנה, לא משתנה, ואנגליה נראית בהתאם.
יפה.
לא יכול להיות, אתה יודע, לא יכול להיות, אני מוכרח עוד דבר לומר, לא יכול להיות שנבחרת אנגליה, לא יהיה לה בצד שמאל שחקן שמאלי. יש לה בנבחרת הצעירה, מגני שמאלי מצוין, בלם שמאלי מצוין, יש לה את קולוויל מצ'לסי, אבל מי שמשחק שם זה טריפייר, במקום שאתה רואה שהוא לא רוצה לשחק, אנגליה משחקת בלי צד שמאל בכלל, כל כדור שהוא מקבל, הוא עוצר בשמאל, הוא מעביר חזרה לימין, הוא הולך שוב פעם דרך המרכז, זה כל כך שקוף, כל נבחרת כבר למדה את זה ויודעת, ומאוד מאוד מפתיע אותי, סגל כזה ישיר.
דיברת קודם על הנבחרות, אם לא השמות הגדולים, גיאורגיה,
סלובקיה,
האנגלים לא נלחמים, לא מוטיבטיביים, כמו הקבוצות האלה, מעבר לכדורגל.
אוקיי, זה... נכון, זה בא להם, א', אני חושב, זה בא להם בקהלות, הם מנצלים את זה שהקבוצות האחרות פוחדות מהם. חוץ מזה, שוב, תראה, פודן, שהוא אחד השחקנים הכי טובים באנגליה, העונה, לא משחק בתפקיד שלו, שהוא משחק במנצ'סטר סיטי. זה נראה לי שהוא בכלל לא רוצה לשחק בעמדה הזו. קול פלמר, השחקן המצטיין, סגן מלך השערים, סגן מלך הבישולים באנגליה, בן 20, שחקן צעיר, לדעתי אולי השחקן הכי טוב היום באנגליה, לא מקבל דקת משחק, יושב על הצפתל.
הוא וגורדון קיבלו רק בסיום המשחק, אבל...
זה לא זמן משחק.
אבל להסתפק בזה.
אני פרשנתי, והמסלמה התמקדה בשניהם, וראית שני שחקנים יושבים אגומים.
נכון.
בנבחרות אחרות, אתה רואה את השחקנים המחליפים, קמים, מריעים, צועקים. פה אתה רואה שניים יושבים. בכלל, אתה יודע, אתה רואה אותם כל כך מאוכזבים, שהם לא בכלל לא שייכים למשחק.
כן.
וזה עוד סממן לא טוב לנבחרת, שהשחקנים המחליפים, הם לא חלק, אתה רואה את ההתלהבות, דיברת על טורקיה, דיברת על גיאורגיה, דיברת על אוסטריה, רומן, אתה רואה את ההתלהבות של השחקנים המחליפים, איך הם מרגישים חלק מהקבוצה, וזה הסוד של מאמן, כן. ושל נבחרת טובה.
זאביק זלצר, ספורט אחת, המון המון תודה.
תודה לכם, ערב טוב.
ביי.
בחסות, עוד לא התקדמתם לאפליקציית וואלה ספורט החדשה? האפליקציה היחידה עם תקציר הווידאו בזמן משחק של משחקי היורו. הורידו עכשיו.
ממי הכי התרשמת, צביקה? עד עכשיו, מכל מה שראית, ממי הכי התרשמת? אני, ספרד ואוסטריה הם מבחינתי עכשיו הכי טובות, אבל כמו שזה ביקמה, כן. רומניה וטורקיה באו לנו ב...
ספרד היא לא הפתעה. ספרד היא לא הפתעה, אבל אוסטריה ולי שוויץ... מאוד 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 התרשמתם מהם.
שוויץ רק נגד גרמניה. גרמניה. אנחנו רוצים לדבר, מאוד מעניינת אותנו הנבחרת הגיאורגית, ואנחנו נפנה עכשיו לבלגיה, שם נמצא דוד קורן, שגריר כדורגל בין ישראל לבלגיה, בין ישראל לגיאורגיה, איש כדורגל, היה סוכן שחקנים, יליד גיאורגיה, והכי חשוב, הוא קרוב של, חבר קרוב של כוכב הנבחרת הגיאורגית, כביצה כבר הצחליה. אלן דוד, ערב טוב בברוז'.
אהלן משה, אהלן, מה שלומכם?
ערב טוב.
שלום לכל המאזינים.
תגיד לי קודם, כיליד גיאורגיה, ואתה כל כך קרוב לכדורגל הגיאורגי, מה זה עשה לכם הפלה אתמול השמינית גמר? זה היה משהו מדהים.
וואו, התרגשות מאוד מאוד גדולה. אני באמת, הרבה חברים משותפים דאגו לשלוח לנו סרטונים מה שנעשה בגיאורגיה, תקף אחרי סיום המשחק. באמת שזה היה מרגש מאוד. וגם דאגו שיהיה לנו 5 כרטיסים לגד ספרד. עושים לכן ביום ראשון.
להמשיך.
כן.
מה מיוחד בנבחרת גיאורגיה? כי אם הייתי מראיין אותך, אתה יודע מה, לפני שנתיים, שלוש, לא היה סיכוי שהיא תציג יכולת כזאת, תגיע לשמינית גמר היורו. מה מיוחד בשנים האחרונות?
האמת היא כן, תשמע, הרבה היו מרימים גבה גם לגבי, אתה יודע, אם היו נותנים סיכוי, ולו אפילו קלוש נגד פורטוגל, אתה יודע, אני לא צריך להגיד לך שאף אחד לא היה מאמין כמעט שיש להם סיכוי אפילו לתיקו, אבל כמו כדורגל, כמו תמיד, אתה יודע, בגלל זה הוא הכי מעניין, תמיד יש הפתעות. ותשמע, רוח הלחימה שלהם, אני יודע שזה אולי נשמע קלישאתי מדי, אבל תיקח אפילו מדינה בת 2.5 תושבים, כי יש היום הרבה, אתה יודע, מיגרנטים, כמו שאומרים, מיגרים בכל רחבי אירופה. תסתכל, באולימפיאדה, הם עטורי מדליות זהב, אני כבר לא מדבר מדליות כסף וערד, תיקח בג'ודו, תיקח הרמת משקלות, שזה סים שלא נראה לי...
מדינת ספורט, נהייתה מדינת ספורט.
מדינת ספורט, ולחימה תרתי משמע, אני מתכוון לזה שהם לוחמים. אם שמת לב אתמול, תסתכל, הם היו חומה בצורה, ולא דווקא, בואו נקרא לזה, זה לא היה בונקר להכנות אוטובוס או משהו, ניסו גם לשחק כדורגל לפרקים.
לא, אנחנו אוהבים...
שהם יפקיעו גם גולים.
אנחנו אוהבים מאוד את הנבחרת הגיאורגית, אבל אתה יודע, הדובדבן שבקצפת גדל לכם שחקן שהיום נחשב לאחד הטובים באירופה, ואתה מכיר אותו באופן אישי, כבר הצחליה, ספר לנו עליו. כן,
כבר יש מלחמות בין PSG לנפולי.
כן, הוא היה בנפולי, וספר לנו עליו, תשמע, קודם כל חשוב, הוא בתור בן אדם, הוא מה?
צביקה שם, נכון?
בטח.
ערב טוב.
PSV, ערב טוב צביקה. לא, אני, היה מדובר כאילו על ברצלונה, למרות שהוא עוד מקטנות לריאל מדריד, אוהד אותם,
אבל הם לקחו עכשיו, הם בפני שנגמר הכסף.
הוא אהב את קוטי, הוא אהב את קוטי, והוא קיבל ממנו, אמנם באיחור, אבל הוא קיבל ממנו גם חולצה חתומה. ברגע שקוטי שמע שהוא, אתה יודע, באחד הרעיונות שהוא הריץ אותו. תשמע, באמת, מדובר על שחקן שהוא מחונן, באמת שהוא, אבל זה לא השחקן הראשון שתשמע, בוא...
לא, אני שואל עליו מעבר... דוד, אני שואל עליו מעבר לכדורגל, מדובר בצנוע, ענב, נחמד.
מאוד צנוע, מאוד, מאוד צנוע, ואתה יודע, זו מדינה שהיא, אתה יודע, שהדת מאוד קרובה אליהם, ואתה יודע, בגרוזיה כמעט ולא תראה כזה בלי, שלא מאותר עם צלב, אוקיי? רק עוברים ליד כנסייה מצטלב. אתה רואה אותו כל פעם שהוא עולה גם כן, הוא מזכיר את הברזילאים פחות או יותר, הוא מאוד צנוע, מאוד ענב, והוא משליך את הצניעות שלו, ואת העבודה הקשה וההשקעה גם על החברים שלו, וזה, אתה יודע, זה בא לידי ביטוי.
תגיד, דוד, אתה...
ואני מאמין ש...
אתה עוד בענייני כדורגל, כי בעבר נספר, היית מאוד מקורב בבלגיה לליאור רפאלוב, אבל ליאור רפאלוב חזר לארץ, אתה עדיין בענייני הכדורגל?
כן, אבל אתה יודע, אני, כמו שביהלומים, אתה יודע, התחום שלי, אני מתעסק יותר עם איכות ולא עם כמות. באמת, מפאת הזמן, אין לי גם הרבה זמן לרוץ בזה. אתה יודע, אז הוצאתי, דאגתי להוציא כמה שחקנים מהארץ. לאירופה, אבל אני הייתי כאילו במשותף עם גיאורגי גחוקית, זה השחקן ששיחק בזמנו במכבי חיפה, בהשאלה מפסו, הוצאנו את קווין דה ברונם, עם הסוכן שלו לצ'לסי בזמנו, ואנחנו דואגים להוציא שחקנים פחות או יותר שאנחנו באמת מאמינים שיש להם עתיד.
יפה, איך בבלגיה היום בתקופת המלחמה בישראל, אוהדי ישראל, לא אוהבי ישראל, אתה בטח יהודי שם, אתה רואה הכל.
פה פחות מרגישים, וגם באזורים שלנו באנטוורפן, אתה יודע, זה...
אבל ההתאחדות הבלגית, את המשחק בגביע האומות עכשיו נגד בלגיה, לא רוצה לקיים בבלגיה.
יש לנו בלגיה ישראל באומות, דוד.
לא רוצה לקיים בבלגיה.
צביקה, אני מאוד שמח שנגעת בנקודה הזאת, אל תשכח ש... ראש הממשלה הראשון שהוא היה אנטי, אני יכול להגיד את זה בפה מלא, ישראל, הוא התפטר, כי דאגו לזה שהוא התפטר, ברוך השם, ומי שהולך להיות ראש הממשלה, זה היה ראש עיריית אנטוורפן, שאם אני אגיד לך, אם יבדקו בציציות ובאהבה שלו, הוא היה יהודי.
רגע, אבל אתה...
אני אומר לך, צביקה, זה מרגש אהבה, והכבוד ומה שהוא עושה בשביל הקהילה היהודית. עוד במשך 20 שנה אולי ראש העיר.
כן, אבל רגע, תגיד לנו, זה סופי שבלגיה ישראל זה בלי קהל בבלגיה?
לא, בינתיים וופה לא מסכימה.
בינתיים וופה, בדיוק, כמו שציין.
וואי, דוד, אתה יודע, הלוואי שהמשחק יהיה בברוש, אז נוכל להיפגש. אנחנו העיתונאים כן יכולים להיכנס למשחק.
חבר'ה, אתם יותר ממוזמנים, זה ציור, זה עיר ציורית, באמת, קוראים לה ונציה של...
לא, עזוב הכל. עזוב הכל, יש שם את הרחוב, יש שם רחוב שוקולדים הכי טעים בעולם.
רחוב שוקולדים באמת הכי טעים, ווואפל בלגי.
נכון.
הכי טוב זה בברוש.
נכון.
באמת.
יופי, דוד קורן, מה זה שמחנו לשוחח איתך? תמסור דש לכל המשפחה.
הדדי.
ביי ביי.
ביי.
להתראות דוד, תודה רבה על השיחה. איזה כיף שיש לך חבר שהוא אחד הכוכבים הכי גדולים, אולי אפילו בעולם היום. בוא נשאל את עוזי דן.
אתה חולם עליו יום ולילה.
לא, אני לא, אם הוא היה שחקן נתניה הייתי חולם. עוזי, מה נשמע? עוזי דן, ספורט הארץ.
אהלן.
רגע, אני אמרתי נכון, הוא נחשב כברצליה לאחד הטובים בעולם או באירופה? מה אתה אומר?
תשמע, בוא נגיד שעונה שעברה, שהוא הוביל את נפולי לאליפות, הוא היה אחד מהחמישה-שישה שחקנים הכי טובים בעולם. העונה האחרונה הוא היה קצת פחות טוב, אבל ביורו הזה, תשמע.
החליפו בנפולי השנה כמה? שלושה או ארבעה מאמנים?
נפולי הייתה על הפנים לעומת האליפות.
כשנפולי הייתה, כשהקבוצה על הפנים, אז גם זה, אבל שנה לפני זה, שאגב, הגיע, אתה יודע, הוא שיחק ברוסיה, הוא חזר מרוסיה לדינמו טביליסי, בגלל שהתחילה אז המלחמה וכו', וכל, קנו אותו, נפולי, לא הכירו אותו.
כמה קנו אותו?
קנו אותו ב-10 מיליון יורו, תקשיב, לא הכירו אותו.
רגע, ומה המחיר שלו היום?
200.
היום, בוא נגיד שתשע ספרות, 100 פלוס, לפחות.
וואו.
הצרפתים בפריס סן ז'רמן מוכנים
לשלם. לא הכירו אותו מחוץ לגיאורגיה ורוסיה, ואתה יודע, רק, לא מדבר על סקאוטים וכאלה. עכשיו, הוא הגיע לנפולי, שמע, על ההתחלה, ראית שיש פה יעלום מטורף, שחקן.
הוא שם גול ברגל שמאל. הוא היה בשיא המהירות, איזה שליטה בכדור.
לא, גם הביטה.
בסגנון משחק, סגנון משחק שאין אוהד כדורגל, אין אוהד כדורגל שלא אוהב שחקן כזה. אתה יודע, זה פנטזיסט מה שקראו פעם, זה מהירות, זה טכניקה, זה מסירות, זה שערים מדהימים, אתה רואה שהבן אדם גאון כדורגל. באמת,
תגיד, עוזי, אני חייב לשאול אותך, הזכיר קודם צביקה שספרד עלתה בהרכב השני ובכל זאת ניצחה את אלבניה, ואתמול עשתה אותו דבר פורטוגל.
פורטוגל הפסידה.
פורטוגל הפסידה, זה בדיוק ההבדל בינה לבין ספרד, אני רוצה לשאול אותך אם גיאורגיה...
לא, אני חושב שההבדל הוא, אני אגיד לך, ההבדל הוא שאלבניה, קודם כל פחות טובה מגיאורגיה, אבל אלבניה לא באמת היה למה לשחק, גיאורגיה ידע שאם היא מנצחת, היא עולה, זאת אומרת ניצחון של גיאורגיה, היא עולה בוודאות, כי עם 4 נקודות גם אם מסיימת מקום שלישי, היא עולה. עכשיו, תשמע, הגיאורגים גם יש להם קהל, ויש להם, יש להם 3 שחקנים, גם קרב הרצליה, גם השוער, גם החלוץ של מץ. תשמע, זה 3 שחקנים ברמה עולמית.
החלוץ של מץ אחראי על 4 שערים ביורו.
וזה גם סיפור, זה גם סיפור, אתה יודע, זה בן אדם שעבר מצרפת, קנתה אותו אייקס, ואז כאילו, אתה יודע, הוא לא נתנו לו לשחק.
השאילה אותו.
לא נתנו לו לשחק, החזירו, השאילו, זה דבר, זה באמת משהו יוצא דופן. ותשמע, גם ממרצ'וילי השוער, שהוא בוולנסיה, וגם וולנסיה לא זה...
שוער גדול.
אבל אותו גילו קודם, וולנסיה קנתה אותו.
אני אומר לך שהוא שוער גדול, וולנסיה
היום... אתה מסתכל עליו, עזוב שהוא היה, הוא מצוין כל הטורניר, אתה בשנייה הראשונה, אתה חושב שאתה רואה דונרומה, אתה יודע, קצת משהו במבנה, תשמע, אתה מדבר פה על 3 שחקנים, שהם באמת ברמה הכי גבוהה שיש. אז גם... גם אם יש, גם אם שער הנבחרת, הם שחקנים סבירים פלוס, הם שחקים בחלק בחוץ, חלק זה. אבל ברגע שיש לך 3 כוכבים כאלה, וברגע שיש לך גם אתה רואה שהנבחרת הזאת, תשמע, זה פעם ראשונה הרי שהם בטורניר גדול, אתה רואה שהם מאוחדים, יש בהם משהו גם חזק מנטלית.
יש גאוות יחידה.
בטח.
רגע, אבל אני חייב לעצור אתכם בקטע של הגאוות יחידה. אני רואה את כל הנבחרות של היורו, כל המנון, כל העדה של הקהל. לא ראיתי שנבחרת שהאוהדים אוהבים את הקבוצה שלה יותר מאחרות. כולם מעודדים, כולם נעמדים כמו פה בישראל בתקווה. כולם אוהבים את הנבחרות שלהם. למה אתה רואה הבדל בין גיאורגיה לאיטליה, למשל, באהבה לנבחרת ולמדינה? הכל אותו דבר, עוזי, לדעתי.
אני לא בטוח שהכל אותו דבר. אני חושב, יש גם עניין שאתה, תשמע, שאתה בא פעם ראשונה, איטליה, או כל, נבחרת שעולה לכל טורניר, או כמעט כל טורניר, נבחרת שהשיגה המון המון דברים.
שמה, הם שרים את התקווה איטליה, אני מתרגש.
אבל ברגע שאתה עולה פעם ראשונה, שמה, אם נבחרת ישראל הייתה מגיעה ליורו, או תגיעה למונדיאל, וזה אחרי כל כך הרבה שנים, אני חושב שזה יהיה משהו מיוחד, זה לא כאילו אתה עולה כל הזמן לזה. אני אגיד לך משהו כזה, היום הייתי באיזה פודקאסט, בין השאר עם בן שר. בן סער סיפר שלבן קוביאשווילי, הוא היום יושב ראש ההתאחדות, עכשיו זה שחקן עבר, הוא שיחק איתו בארטה ברלין, אני חושב, עכשיו זה שחקן עבר, הוא צריך להיות היום בן, לא יודע, 45, משהו כזה, הוא אומר שהוא עשה שם מהפכה, זאת אומרת, מינו מישהו, שהוא היה שחקן ידוע, אבל לא השחקן, אתה יודע...
אבל אתה אומר שהוא שינה את הכל.
אז אני אומר שיש גם משהו, יש גם התנהלות נכונה בגיאורגיה. גיאורגיה, אתה יודע, בכל מקום אוהבים כדורגל, היו להם שחקנים, אנחנו זוכרים את שוט העבירת, שאחרי זה יימן את מקבי, אבל אתה יודע, הוא היה שחקן גדול בעיה.
היה שחקן גדול במקבי חיפה לפני איזה 20 שנה.
עזוב, אני מדבר איתך על שחקנים שהיו בעיה, כשהיו בזה, מי שזוכר את תמור קצבעיה, ושחקנים בנבחרת ברית המועצות וכו'. זאת אומרת, היו שחקנים, אבל בסוף הנבחרת לא הגיעה לכלום, כי שחקנים זה לא מספיק. בא הבן אדם הזה. עכשיו, אתה יודע, בן אדם אומר הוא...
להתאחדויות האלה שם, בכל המדינות הקטנות האלה, היו תמיד גם מושחתות.
נכון.
יכול להיות שהוא בא ועשה סדר.
שחקן עבר, זה לא אומר, זה עוד לא אומר, לא כל שחקן עבר או כל מאמן עבר, אבל הם עשו שם עבודה. ואני חושב, אתה יודע, אחרי שאתה מגיע פעם ראשונה, וואלה, זאת אומרת, אם ישראל תגיע, זה לא אותו דבר, אחרי שתעלה 4-5 פעמים רצוף, מבחינת איך שהאוהדים יסתכלו על יותר מזה, אם תעלה 4-5 פעמים רצוף, אז אתה כבר אנשים מתפנקים, אז אתה רוצה הישגים, אז להגיע ליורו זה לא מספיק, להגיע למונדיאל זה לא מספיק, אבל בואו שנגיע קודם.
בוזי, אבל נכון שגיאורגיה אכלה אותה? קשה מאוד לנצח בשמינית את ספרד.
מה זה אכלה אותה? קודם כל היא הייתה לשמינית ממקום שלישי, אז היה ברור שהיא מקבלת את אחת מהנבחרות הכי חזקות, אין מה לעשות. וכן, תשמע, זה בסוף גם עניין של איזה נבחרות עלו מאיזה בית, כי אתה רואה אנגליה, כאילו, שוב, אנגליה קיבלה את סלובקיה, שזה יחסית קל, ספרד, כאילו, גמרה מקום ראשון בבית, ספרד קיבלה את גיאורגיה, שזה יחסית קל. אני מבין מה שאתה אומר, עכשיו, ברור שספרד פבוריטית ברורה, ו-99% שהיא תעבור והכל, אבל אני חושב שהגיאורגים לא פריירים, תשמע, הם יודעים...
האם קרבחל יכול לעצור את כבר הצחליה?
תראה, דני קרבחל, אני אומר לך באמת, כאוהד ריאל מדריד, אני לפני שנתיים שלוש, אמרתי, וואלה, למה ממשיך לעלות בהרכב? אתה יודע, כאילו...
הוא נהדר.
היה לו איזו תקופה, שאתה אומר, אוקיי, הבן אדם הגיע, גיש 34-5, הוא בירידה, אני לא אומר לך שזה, וראית אותו, העונה כולל להפקיע שם, בגמר האלופות, כולל, הוא שחקן פנטסטי, אבל זה לא רק, אתה יודע, זה לא שבירות...
לא, גם אם כבר הצחליה יעבור אותו כמה פעמים, ספרד הרבה יותר טובה, אבל זה מאץ'אפ קשה מאוד לקרבחל.
ספרד הרבה יותר טובה, זה מאץ'אפ קשה לגיאורגיה, אבל אתה יודע מה? זה גם מאץ'אפ לא קל לספרד, זאת אומרת, אני בטוח שהם היו מעדיפים לקבל את סלובקיה או סלובניה, או אתה יודע מה, אפילו נבחרת כמו, לא יודע מה, שוויץ, משהו, גיאורגיה לא פריירים, יהיה משחק מעניין.
יפה, אז תישאר איתנו על הקו.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
עוזי, יש לנו שני יורו ושני קופה אמריקה, וכמובן שמינית הגמר, שוויץ, איטליה, הוא אומר לי, צביקה פה בחוץ, הכי התלהבתי עד עכשיו משוויץ, ואני אומר לך, צביקה, בין היתר, מאוד התלהבת ממנו, ואני אומר לך שאיטליה זה לא איטליה, זה לא באג'יו ודל פיירו, זה השם, אז בוא ניתן את השבת 19:00 המשחק, בוא ניתן את היחסים, שוויץ 3:20, טקו 2:75, איטליה 2:30.
פה יש כבר הערכה ופנדלים.
בדיוק, עוזי יעשה לנו הערכה קצרה של המשחק הזה?
הניחוש הוא על 90 דקות, נכון?
כן, 90 דקות.
הניחוש הוא על 90 דקות.
אם אתה חושב שיהיה הערכה זה טקו.
בדיוק, אז קודם כל אני חושב שיהיה הערכה ואני הולך על טקו. שוויץ, כמו שוויץ ואוסטריה שתי מאוד מרשימות, אתה צודק שאתה אומר שאיטליה זה לא איטליה, אתה רואה שאין להם, אתה יודע, אין להם קודם כל מי שישים את הגול, זאת אומרת,
אין להם התקפה.
התקפה שלהם חלשה.
בואו, אין להם בלם כמו נסטה, אין להם קשר כמו דל פיירו,
יש להם שוער.
זה לגמרי שקול, אני רוצה להזכיר לך ששוויץ בשמינית גמר לפני 3 שנים, הדיחה את צרפת. אני הולך על תקו, הרגשה שלי, שזה משחק שיוכרע בהערכה ואולי אפילו בפנדלים.
אני אומר לך פנדלים, אני רציתי להגיד לך...
אני הולך על טקו גם כן, אני הולך על טקו ופנדלים.
תשמע, זה משחק ראשון שלנו בשמינית, אנחנו נקבל פנדלים. אז בואו נעבור למשחק השני, פה לא בטוח, על פי יחסי הכוחות בווינר, אני חושב שקצת הגזימו עם גרמניה ודנמרק, אז גרמניה מצד אחד גם הרשימה, אבל זה היה רק נגד סקוטלנד, דנמרק בכלל לא ברמה של סקוטלנד, היא נבחרת קשה מאוד, עוזי, שבת 22:00, גרמניה 1:30, טקו 3:70, דנמרק 5:70, אני הולך על סנסציה, אני הולך דנמרק בקטנה, מנצחת ב-90 דקות.
אני הולך עם פרימו.
אני מבין מה, אני חושב שאתה, אני חושב שאתה צודק לגבי ה...
בונה, 5-70 להרבה כסף.
כן, והם לא פריירים.
היחסים אולי קצת מוגזמים, אבל אני דווקא הולך עם גרמניה, אני הולך עם הווינר, אני חושב שגרמניה בבית...
90 דקות?
קשה, 2-1, 90 דקות, הגרמנים ישימו את הגול ניצחון שלהם כזה, פול קרוג נכנס.
אני חייב להיות פייר, להגיד לכם, שבגלל שאני חושב שספרד תזכה, המנצחות פה, כן, כי אז גרמניה ספרד, וזה משחק קשה, אני מאמין שספרד תתמודד עם דנמרק.
האמת היא, דנמרק לא פריירים.
לא פריירים. אז עוזי הולך על אחד, בואו נעבור לקופה אמריקה, פנמה, ארצות הברית, תשמע, יחסים פה מטורפים לטובת ארצות הברית, מה, עד כדי כך טובים, ארצות הברית?
קודם כל, פנמה חלשים.
אז רק נגיד את היחסים, 1.25 ארצות הברית, 4.30 תיקו, ופי שבעה פנמה אוזי.
יחסים טובים מאוד, זה לא הפי 14 של קוסטה ריקה, זה יחסים סבירים לגמרי, זה יחסי הכוחות.
קוסטה ריקה, הווינר לקח 98%.
כן.
לא, לא, זה לגמרי יחסים טובים, אני עם ארצות הברית.
ארצות הברית גם אני? נכון, ארצות הברית פה תנצח. אורוגוואי בוליביה, גם כאן הווינר הולך בגדול על אורוגוואי, אורוגוואי רק 1-15, תיקו פי 5, בוליביה פי 9.5.
בוליביה נבחרת מאוד חלשה, אני לא זוכר מתי בדרום אמריקה אחרי שבנצח.
אגב, אוזי, מה שאני רוצה לשאול אותך, באמת נבחרות חלשות, אמרת קודם על פנמה והיה קוסטה ריקה, איך הם הגיעו ל...
לא, הקופה אמריקה הזאת, בגלל שהיא בארצות הברית, היא 16 נבחרות, לקחו 6 נבחרות, כאילו 3 הגדולות זה כמובן, קנדה, מקסיקו, ארצות הברית, לקחו עוד 3 נבחרות מקונקקף, מה שנקרא, לפי איזשהו פרמטר
שעומדת
האומות, שזה כולל ג'מייקה, קוסטה ריקה וזה, אבל בוליביה מדרום, בוליביה פשוט בתקופה, הרי אנחנו זוכרים אותה מהמונדיאל ב-94 וכו', היא בתקופה רעה מאוד והיא חלשה.
כן, אורוגוואי, אבל אורוגוואי קבוצה טובה.
אורוגוואי כרגיל טובה, ביאלסה מאמן אותה.
כן. אורוגוואי כמעט ברמה של ארגנטינה.
ביאלסה שיושב על הצדני, טוב, אנחנו חייבים
לסיים. אורוגוואי קל.
אורוגוואי קל, כי אנחנו כולנו אורוגוואי. עוזי דן, ספורט הארץ, תודה רבה.
להתראות.
לא תשלח.
איך תיקח?
עכשיו אנחנו קצת לישראל ולאלופת המדינה מכבי תל אביב, יניב תוכמן, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן פרימו, אהלן צביקה.
תראה, עדיין מכבי תל אביב לא הצליחה לחזק, אבל אנחנו מתחילים לראות תזוזות במקומות זרים. זאת אומרת, היום בורבקוביץ' הוזכר, בוא תעשה לנו סדר, כי אתה יודע הכי טוב.
הולכים לכיוון סרביה, קרואטיה, וצטרה.
תראה, לא פשוט להביא זרים, זרים איכותיים שיש להם ביקוש במדינות אחרות, לא יהיה פשוט להביא אותם הקיץ. זה הולך להיות סיפור קשה.
אבל אם המאמן בא, הוא לא יכול להביא איתו?
כן, אבל במקרה הזה של הבלם, זה קרואטיה, כן. זה לא כל כך קשור. אני מעריך שלהביא מהליגה הסרבית הוא יכול. ואני מעריך שמהליגה הסרבית, כמו שהביאו בזמנו את יובנוביץ' מצ'וקריצ'קי, אז אין בכלל ספק שהוא יכול להביא שחקנים משם. יכול להיות שהם בסוף יסיימו בסיפור הזה עם שחקן אחד או שניים, אבל גם פה, במקרה הזה, צריך להגיד, השחקנים הסרבים, השאיפה שלהם זה להגיע לגרמניה, לאיטליה, השחקנים הטובים, לא המעבר האולטימטיבי מבחינתם להגיע לישראל, כל שכן בשעת מלחמה. אז לכן הסיפור הזה הוא סיפור לא פשוט, ואני עוד צריך לראות, כי גם ככה ראינו, אתה יודע, בקיצים רגילים שמכבי תל אביב במקרה הטוב עם 50% הצלחה, אתה יודע, לא ראינו בשנה שעברה מילסון קצת סבורית, אתה יודע, אני אומר באופן כללי בממוצע.
סבורית זה כבר היה 6 שנים.
תגיד, יכול להיות.
כן, אני אומר, צביקה, בעונה שעברה, אני אמרתי 50% הצלחה, זה אומר 3 משישה.
המערך סקאוטינג שבנה אדון מנספורד מהרגע שהוא חזר, עדיין לא הביא לפה שחקן אחד, הביא את מוסקרה שלא נתנו לו לשחק, הביא את אדו שלא נתנו לו לשחק.
קיקו.
קיקו, שאני לא יודע מה קרה אחרי הפציעה איתו, זה 3 שחקנים.
לוקאסן שבקושי היה.
לא, לוקאסן כבר הביאו קודם לפני מנספורד, הוא נשאר משנה.
לא, אני אומר שהוא לא הביא זרים להרכב.
אז מישהו כבר צריך פה לפגוע, חוץ ממילסון באמת שזה היה הברקה, לא פוגעים פה.
כן, ולכן אני אומר, במיוחד בקיץ כזה, זה יהיה עוד יותר קשה.
במערך סקאוטינג זה לא אנשים, משוכנה... זה לא אנשים שהלכו עם רובי קין. זה אנשים שנשארו כן, ונמצאים כן. פה כל הזמן.
כן. אני לא משוכנע. תבינו איך זה עובד. בסופו של דבר, שחקנים בפרופיל שמכבי תל אביב רוצה להביא, אלה שחקנים שמקבלים במקביל הצעות מטורקיה ומיוון. ואני מדבר עוד על אגן הים התיכון, אני לא מדבר על מערב אירופה, ששם כמעט קשה לנו להתחרות מולה, אבל מול המדינות האלה. ולכן, בתקופה כזאת, יהיה מאוד קשה, ולכן, מכבי תל אביב, פה בסיפור הזה, אם נעבור כבר חצי נושא הלאה לכיוון ערן זהבי, לא יודע למה, אתה יודע, עדיין לא סוגרים את הסיפור הזה, לא מכיר פיצוץ בין הצדדים, יודע, לפחות לפי מה שאומרים בסביבתו של איראן, שעוד לא נפתח מסע ומתן. אז אם מכבי תל אביב
תצטרך
להביא זרים...
ראית את הוואטסאפים של אוהדים בשעות האחרונות?
לא, אבל זה...
וואי, וואי.
כרגע אין כלום.
אז רק נספר לצביקה ולמאזינים, שכל הוואטסאפים של אוהדי מכבי, הייתה שיחה בין גולדר לאיראן זהבי, הכל נסגר.
גם אני קיבלתי.
ואתה יודע מה כתבתי לכולם? עד שאין הודעה, לא מתייחס לשום דבר.
שיחזור להתאמן, לא, שיתחיל להתאמן.
אתה יודע מה אני חושב, תוכמן? שיכול להיות שמכבי תיב תיכנס ללחץ, כמו שאתה אומר, בגלל שיהיה קשה להביא זרים, ואז היא תתכנס ותנסה להביא את הישראלים הטובים ביותר.
אין יותר, אין יותר.
לא, אין הרבה, אין הרבה, אבל היא תתכנס להביא פה את הישראלים הטובים ביותר.
כן, נכון, נכון. אני...
תן לי דוגמה.
אני מזכיר שאנחנו בקיץ הזה גם עם הנבחרת האולימפית, ששואבת ממכבי תל אביב 5 שחקנים.
כן.
צריך להגיד בכבוד רב, כן, אני לא צריך להמעיט בזה, וזה יפה מאוד, מדינת ישראל שולחת נבחרת אולימפית, וזה יפה מאוד, אבל מבחינת מכבי תל אביב, היא הייתה צריכה שכל החמישה היו איתה נגד סטיהו הבוקרט,
ברור, עוד חודש. זה מחליש אותה.
אתה אומר לי, תן לי דוגמה, קחו, תוציאו כסף מהכיס, איתן אזולאי, אדיונה, רותם חתואל, לא יודע, על מי שמי אמרו, ישראלים, אין להם ברירה.
לא כל כך רוצים למכור אותם.
נכון, אבל אני אומר, אם מכבי בסופו של דבר נלחצת, מגיעה לאירופה, סטיהו הבוקרסט אין לה סגל, היא צריכה להזיז עניינים, גולדר היא צריך להוציא כסף מהכיס, עבור זה
שחקנים ישראלים. יהיה קשה לגרום לגולדר להוציא יותר ממיליון, מיליון 200, אני מדבר ביורו, על שחקן ישראלי, ולכן ג'קי בן זקן לא ימכור את חמודי קנן בסכום הזה, וברק אברמוב לא ימכור את הדיונה בסכום הזה, ואלונה ברקת לא תמכור את אמיר גנח בסכום הזה.
ואייל סגל לא ימכור את אזולאי בסכום הזה.
כן, כן, כן. לכן אני אומר, תראה, עוד פעם, השאיפה מבחינת מכבי תל אביב, זה גם מה שכתבתי השבוע, צביקה קוראת ומה שאני כותב כמו תמיד, זה להשאיר קודם כל את קניקובסקי, ואיתו את דור פרץ, ואם צריך, אז...
ולראות מה יקרה עם יחזקאל היום.
יחזקאל, כן, ההחלטה אמורה, אנחנו עוד מחכים לראות...
זה יהיה חיזוק נהדר.
ויחזקאל כזה, זה בהחלט
יהיה... גם אני לא רואה לאן הולך קרצב, אתם כל הזמן אומרים לי חוץ ל... גם קניקובסקי, גם זה, רוצים אירופה, רוצים אירופה. הקבוצות באירופה כבר התחילו להתאמן, ואני לא רואה שיש הצעות עליהם.
יהיה קשה מאוד, יהיה קשה.
יש הצעות עליהם.
תראה, בשקשיר הכניסה בזמנו... סעיף רכישה של 2.2, היה ברור שמכבי מיליון יורו,
לא,
היה ברור
לא שמכבי
תל אביב לא תשלם.
כן.
עכשיו צריכים הטורקים,
אבל גם אין מישהו אחר שישלם
שלהם.
את זה.
נכון, לבוא ולהגיד מה עדיף להם, אז הם יכולים למשוך את זה, ואתה יודע עד מתי העברות, כן. אי שם, עד סוף אוגוסט,
כן.
ואצלנו בתוך, בכלל בספטמבר, כמו שאתה אומר,
כן.
אז לכן מכבי תל אביב פה, עוד פעם, זה עניין של טקטיקה של מסע ומתן, מי מראה יותר שהוא חם,
עשרות פעמים במכבי תל אביב, העברות היו בשעה האחרונה של חלון העברות.
כן, והשנה זה הרבה יותר קשה בגלל המצב. בוא נסיים עם הפועל באר שבע, אז קודם כל, אני מאוד מחזיק מאימרן עומר המרוקאי של הפועל באר שבע.
לאן הוא הולך?
מה קורה איתו?
עוד פעם לא שמעתי פרימו?
על אימרן, אני מאוד מחזיק ממנו.
אימרן סיים. זה היה די ברור. הייתה איזושהי הבלחה כזאת שחשבנו שאולי בכל זאת הוא כן ירצה להישאר, ומבחינת קוז'וך הוא רצה שהוא יישאר, אבל אם אתם זוכרים, הייתה בערך לפני חודשיים איזה מתקפת טילים כזאת פתאום שבאה משום מקום אחרי הרבה שקט על באר שבע, ברקטה אחת נחתה באיזה גן ציבורי לא רחוק מהבית שלו, ואז הוא לקח את זה מאוד קשה, כי גם בת הזוג שלו הייתה איתו. וצריך להזכיר, גם הוא מוצא מרוקני, וגם הוא חוטף הרי ברשתות החברתיות, ואולי המשפחה שלו, ובסופו של דבר הוא טס אז להולנד, להתעברר קצת, וחזר, הוא חזר, והוא שיחק בגמר הגביע, והפועל באר שבע קיבלה להשאיר אותו, כי ראינו איכות ממנו, ראינו עוצמות, ראינו אולי את הביתה, הכי נקייה והכי יפה.
הוא קשר טוב עם בעיטה נהדרת.
נכון. אז לכן, תראה, קוז'וך בסוף קיבל קבוצה כמעט שלמה מבחינת זרים. הוא ביקש את אלדר לופז, זה היה ברור שאלדר יישאר, יקירך פרימו אלדר, ואז היו לו למעשה 6 זרים. אבל הוא בכל זאת ביקש להחליף אחד או שניים ברמה התיאורטית, אמרה לו אלונה ברקת, בוא תתחיל, תראה את החבר'ה, יכול להיות שתרצה בסוף המחנה להחליף. הם הולכים, אתה יודע, למחנה גם בפולין, וגם להם יש משחק די קשה עם צ'רנו מורה. זה לא משחק קל, וכמו שזה נראה עכשיו, הם יצטרכו להביא שחקנים נוספים, וכמו שאתה אומר, הראשון שעוזב זה אמרן.
מה?
לראות גם עם פוקו שלא עונה להם.
כן, מה יש ברשימה של קוז'וך עכשיו? כי הם עדיין לא צירפו, הם בינתיים שוחררו שחקנים מהסגל.
נכון, תראה, גיא מזרחי, אתה יודע, ממכבי נתניה, מאוד רוצה אותו למגן ימני. בילנקי מנתניה, אתה גם מכיר, ויודע שהוא היה אצלו טוב, והשידוך הזה עשוי לקרות. שם שהוא סופר מרכזי בעיניי זה מה יהיה עם תומר יוספי, יש לו חוזה באפול בר שבע, הוא לא כל כך רוצה להישאר, הוא מעדיף אירופה, לא ברור עוד לאן זה ילך. אם תומר יוספי לא ימשיך ואם רן עזב, צריך להביא או את אליאל פרץ או להביא זר אחר.
אבו עביד בלם לא רע, עזב לסכנין.
עזב לסכנין, קיבל הצעה מאוד יפה, אולי אפילו קצת יותר גבוה מהפועל באר שבע.
מה קרה בסכנין? פתאום יש כמה שקלים.
תודה, גם הם צריכים כמה עוגנים, ויד מגיע אחרי עונה לא טובה מבחינתו, גם עם פציעה, מניח שהוא רעב לכדורגל. עסקה, אולי תהיה טובה,
אלה סכנית. יפה, יניב תוכמן, וואלה ספורט. תודה רבה על השיחה.
תודה, ביי, תודה ביי. לכם, ביי.
שימון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב.
אתה יודע, זה המשך לשיחה עם תוכמן, שדיברנו עם מכבי תל אביב, ושתי האימפריות האלה, זה ברור שאחת מהן תזכה באליפות, זה לא סוד, והקושי לצרף, ואמרתי לתוכמן, בסופו של דבר, לא תהיה ברירה אלא למכבי תל אביב לפנות ולפתוח את הכיס לשוק המקומי, מה שמכבי חיפה כבר מנסה לעשות בימים האלה, נכון?
כן, אתה יודע, מכבי חיפה מנסה קודם כל לתפוס את הישראלים הבכירים, אז איתן אזולאי זה שם שבמסע ומתן די חזק, טוקלומטי, אלה שמות שמכבי חיפה סימנה ורוצה להביא. מעבר לזה, אתה יודע...
אבל אתה יודע שהקבוצות שלהם, אם זה סגל, ואם זה לוזון, ואם זה ג'קי בן זקן,
הכל טריידים.
דרושים סכומים שבינתיים מכבי חיפה ומכבי תל אביב לא רוצות לשלם.
נכון, אתה יודע, אבל...
לא, גם הם גם קצת מסתכלים על שחקנים שאפשר לשחרר בנוסף לכסף. שאפשר לקחת ממכבי חיפה ומכבי תל אביב, בשקלים גדולים.
צביקה, אמרת מילה נכונה שהיא לבינתיים. ברגע שמכבי חיפה תבין שהיא לא מצליחה להנחית פה באמת איזה שוברי שוויון, לא מצליחה להביא לפה ליגיונרים, לא מצליחה להביא לפה איזה זרים גדולים, אז מכבי חיפה תבין שאין לה יותר מדי ברירה, במקום להשקיע את הקצף הזה בחוץ, היא תשקיע את הקצף הזה
בשחקן. רגע, הוויתור על אצילי הוא סופי?
מכבי חיפה מבינה שזה בלתי אפשרי.
אני, לדעתי, מכבי חיפה לא דנה, לא מרצילי, אפילו לא לשנייה.
מה, הפרינציפ?
לא, מה פתאום? בלתי אפשרי להביא אותו, בוודאי. אתה יודע על כמה הוא צריך לוותר? הוא מבחינתו, ב-70% מהזה, בגלל כל ענייני המס, בגלל השכר שהוא מקבל באלעין. זה לא משהו שעומד על השולחן.
נכון.
אוקיי.
אז רק נגיד לגבי מה שאמר אלבז לגבי איתן אזולאי, אז מרקו בלבול לא צריך שחקן קישור בתפקיד הזה, אבל אם איתן אזולאי כן מוכרים אותו, הוא ירצה את מאור לוי. ומאור לוי,
אני רואה שמסכמים עם מכבי פתח
תקווה. ומאור לוי, מכבי פתח תקווה רוצים, נהיה בלבול, אבל סלט. אבל אם בסופו של דבר מכבי חיפה ונתניה מגיעים להסכמה על איתן אזולאי, הם לא יכולים לחייב את נתניה איזה שחקנים הם נותנים, זה מה שבלבול ירצה הוא. אתה לא יכול, אתה מבין?
אבל מה, איתן אזולאי, מכבי נתניה כל כך בקלות יוותרו עליו, או שחקן מה אין לו מקום?
תקשיב, איתן אזולאי רוצים למכור אותו לחול כמו את קרצה וגנדלמן ב2 מיליון יורו. מאמינים שאחרי האולימפיאדה אפשר יהיה להוציא אותו לחול. יש לו גם דרכון צרפתי, הוא לא בקי ישראלי. ולכן צריך לחכות, אבל אם מכבי חיפה תצליח לקחת אותו בעסקה, הם ישחקו אותה. נכון, שימון?
כן, אבל יש לו רק אותו, אתה יודע, גם טוקלומטי זה שם שהוא חזק מאוד. יש למכבי חיפה השנה את אח של ענן חלילה, את יד חלילה, שהוא באמת משתלב עד עכשיו באימונים נהדר ונראה מצוין. יש למכבי חיפה גם חיזוק שהיא מרוויחה עונה, כמו חזיזה, כמו שרנוב, כמו דיה סבא, שחקנים שלא היו בעונה שעברה, והם באמת חוזרים למכבי חיפה עכשיו. זה 3 שחקנים מאוד משמעותיים. אז יש למכבי חיפה איזשהו שינוי בסגל. נכון שבאמת בשורה התחתונה, מה שמלחיץ אולי יותר מכל מכבי חיפה זה שהיא לא מצליחה להנחית פה שני זרים במקום שרי ושואו, וזה איזשהו חור ופלונטר, ומכבי חיפה מאמינה שגם נואל או עוד איזה זר נוסף יגיעו בסופו של דבר לקבוצה.
קשה, קשה עם הזרים עכשיו.
כן, בוא נעזוב רגע את מכבי חיפה, יש לנו עוד קבוצות בצפון. הפועל חיפה, קריית שמונה, אתה יודע, קריית שמונה התחילה טוב, היא עלתה ליגה והיא סיכמה עם כמה שחקנים לא רעים. מה קורה בצפון, שימון, שם, קריית שמונה?
קודם כל זה לא בצפון, הם במרכז. כן. אבל אתה יודע, עדיין הקבוצה הצפונית הזו.
עברו לנתניה.
כן, הקבוצה של איזי שירצקי עובדת בשקט, ברוגע. איזי שם לעצמו מטרה שהוא רוצה באמת להציג את הכרטיס לפלייאוף העליון. זה לא קל, זה לא פשוט, בטח לא בעונה הראשונה שהקבוצה חוזרת לליגת העל. אבל יחד עם זו, קריית שמונה יודעת שהמטרה העיקרית שלה זה להנחית פה זרים איכותיים. כרגע זה לא באמת משהו שהקבוצה מצליחה למצוא, אבל מבחינתו של איזי שירצקי הוא רוצה לעשות את הדברים בסבלנות, לא להיות פזיזים כדי להנחית פה שחקנים. ויש כל מיני שחקנים, אתה יודע, ישראלים שמבחינת קריית שמונה הם מחכים לראות מי ישוחרר, מי מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מקבוצות כאלה, ואז הם יוכלו להנחית אותם.
רק נספר לכם על קריית שמונה, בגלל שבאצטדיון בנתניה משחקות כבר שתי קבוצות, גם חדרה וגם מכבי נתניה, הציעו לקריית שמונה לשחק במושבה, וכי שם יש רק קבוצת ליגת על אחת, מכבי פתח תקווה, וקריית שמונה התעקשה לשחק בנתניה, ולא רק זה, שימון, כל הסחירות של המגרש שקריית שמונה תשחק, הכל על מנהלת הליגה בגלל המצב בצפון. כל הכבוד למנהלת שלוקחת את זה עליה.
שאיזי כבר החתים שלושה שחקנים, כמובן, סלח חוסן שהגיע לקבוצה מנוף הגליל, לידור כהן שליגיונר שמצטרף לקבוצה, ומעבר לזה מצטרף גם שון אדרי, שחקן ששייך למכבי תל אביב.
יפה, שימון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה לך.
תודה רבה, בערב טוב.
ערב טוב, רענן ברנובסקי, וואלה ספורט, אהלן.
אהלן, ערב טוב, מה נשמע?
מה הולך?
צביקה, שאני אומר לו מאור לוי, אז הוא אומר לי מכבי פתח תקווה, כן. וגם נתניה, וכניתן אזולאי, כולם מסביב, עשה עונה נהדרת, הוא יכול לשחק בליגת העל, עשה לנו סדר מכיוון מכבי פתח תקווה.
תראו, לפחות לפי מה שאני מבין מכיוון מכבי פתח תקווה, מאור לוי אמור להמריא עם הקבוצה ביום שלישי למחנה האימון בבולגריה.
זה יהיה מבחן ראשון.
זהו, נכון, שאם אכן הוא, זה הכיוון שלו. אני יכול להגיד לכם דבר כזה, יש סוג של הסכמות עקרוניות בין מכבי חיפה ומכבי פתח תקווה, שמאור לוי ימשיך עונה נוספת במכבי פתח תקווה. עכשיו, למה פרימו אומר תעשה סדר? כי מכבי נתניה, שהציעו לה טרייד על איתן אזולאי למכבי חיפה, רוצה גם היא את מאור לוי ושחקנים נוספים ממכבי חיפה.
אבל מכבי חיפה רוצה גם את הקלומטי ממכבי פתח תקווה.
נאו, יפה, בדיוק מה שרציתי
להגיד. שזה אמרתי, תעשה לנו סדר.
נכון, לכן, כל הקומבינציה הזאת, העץ תשחץ הזה, סוג של סודוקו, נכון, אז תראו, יש סוג של הסכמות בין מכבי חיפה למכבי פתח תקווה, על כך שמאור לוי ימשיך עונה נוספת. אגב, אם אתם שואלים את מאור לוי איפה הוא רוצה לשחק, בהנחה שהוא לא הולך להיות כינור ראשון במכבי חיפה, הוא רוצה להישאר במכבי פתח תקווה, הוא יודע ששם המקום שלו בהרכב מובטח, הוא רוצה שתהיה לו עוד עונת המשכיות, הוא רוצה להמשיך להיות שחקן מוביל כמו שהוא היה בשנה
שעברה. גם בנתניה מקום המופתע.
אתה יודע, הוא כבר רוצה להמשיך את מה שהוא התחיל בשנה שעברה במכבי פתח תקווה. צריך להגיד, מבחינתו זה כבר סוג של, אני לא אגיד בית, אבל זה סוג של מקום שהוא מכיר. גם דן רומן, עוד מאמן שמאוד מאמין בצעירים, ולכן הוא יודע שמאור לוי יקבל את המושכות יחד עם ניב יהושע ולירן חזן, שחקני קבוצת הנוער שקופצים השנה לבוגרת. אז אם אתם שואלים את מאור לוי איפה הוא רוצה להיות, הוא רוצה להיות מבחינתו במכבי פתח תקווה. שוב אמרתי, בהנחה שבמכבי
פתח תקווה, מאחר שאנחנו לא NBA ולא קובעים לנו איפה לשחק, ומאור לוי בשביל לשחק בקבוצה צריך לחתום על זה,
צריך להסכים.
נכון, אני אומר, נכון. איפה שהוא רוצה שישחק, ככה.
אני מסכים איתך, אני ממש מסכים איתך, פרימו. בסופו של דבר, מאוד מאוד חשוב לדעת, או מאוד מאוד חשוב להתחשב, נקרא לזה ככה, ברצון של השחקן.
בדיוק.
אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא בשוק עבדים מצד
בדיוק.
אחד, אתה יודע, משחקים עם השחקנים כמו פיונים. מצד שני, יש גם מחויבויות של שחקנים כלפי מועדונים. בואו לא נשכח גם את הדבר הזה. מועדונים משקיעים בשחקנים ונותנים השכר ונותנים חוזים. אז גם יש כאן איזה שהם יחסים הדדיים. אני מסכים איתך שבמקרה הזה באמת צריך מה שנקרא לשאול את מאור לוי איפה הוא רוצה להיות, ולפי הדברים שאני מבין זה עוד לא חתום ולא סגור. עכשיו אמר צביקה טוקלומטי, זה לא סתם שבין מכבי חיפה ומכבי פתח תקווה יש סוג של הבנות לגבי מאור לוי, כי מכבי חיפה מאוד מאוד רוצה את עידן טוקלומטי. אני לא יודע אם העסקה הזאת תצא לפועל, אבל אני חושב שאחרי השנה שעברה יהיה לאבי לוזון מאוד קשה למכור את עידן טוקלומטי לחול. מצד שני, הוא אמור להיות בסגל האולימפיאדה, שאנחנו יודעים ששם לפעמים יכולים לקרות דברים, ואולי פתאום תבוא ותצוץ הצעה מחול. אם לא תהיה הצעה רצינית מחול, לדעתי, בסופו של דבר, במסגרת טרייד, במסגרת עסקה, עידן טוקלומטי יעבור למכבי.
אני רוצה להגיד לך ולצביקה משהו. אני ביחסים פנטסטיים עם משפחת טוקלומטי מאז אותו סיפור עם האמא איריס ועידן עצמו, ואני אומר תמיד, יש את העניין הזה של קבלת החלטות. אז כמו שהסכמתי עם רענן ברנובסקי, אם האור לוי רוצה מכבי פתח תקווה, אל תמנעו ממנו. עכשיו לגבי טוקלומטי, אני אומר לכם, הוא ילך צעד אחורה.
הוא לא יקבל דקות משחק.
עם פיירו ודין דוד שם.
תעשה שנה טובה קודם.
ואני אומר לכם, ללכת להיות חלוץ מספר 3 במכבי חיפה, זה לא מתאים.
אבל אני רוצה להגיד דבר אחר. אני שומע מכל אלה שנוסעים לאולימפיאדה, שהקבוצות שלהם והסוכנים שלהם מחכים, זה עדיין לא טורניר, זה אפילו פחות מבחינת קושי, שהייתה הנבחרת הצעירה.
אני מסכים איתך, לא בטוח שסוכנים
יקחו לשם שחקנים. כל הסוכנים ילכו, זה לא טורניר אולימפי שנבחרות בוגרות. המשחקים שם, אנחנו צריכים קצת להירגע עם העניין.
נכון, רענן, אתה מסכים איתי אבל שטוקלומטי במכבי חיפה הוא, תשמע, הוא בקושי יראה הרכב.
אני מסכים איתך מצד אחד, מצד שני, מכבי חיפה זאת קבוצה שרצה ונלחמת על כל התארים, וקבוצה שתהיה לה עונה אירופית. כנראה כולל גם שלב בתים, אם היא לא תפשל, שלב בתים בקונפרנס ליג. לכן אני חושב שקבוצה כמו מכבי חיפה, אני מבין את מה שאתה אומר מצד השחקן, מכבי חיפה מבחינתה, אני חושב, רוצה להעמיק את הסגל שלה, וראינו כמה שנה שעברה הפציעות, אולי אפילו הכריעו את גורל האליפות, דין דוד כזה שהיה פצוע בפלייאוף, ופיירו שהיה פצוע, ושלא נדבר על דולב חזיזה ועוד שחקנים, אני חושב שמכבי חיפה מבחינתה רוצה להעמיק את הסגל שלה בכמה שיותר שחקנים ישראלים טובים. אנחנו כבר מדברים פה מספיק פעמים על נושא הזרים, גם בכדורסל, גם בכדורגל, תראו כמה קשה להביא זרים לישראל, למרות שאולי הפועל תל אביב יכולה בכדורסל לספר לנו משהו אחר, אבל כמה קשה להביא זרים, בטח בקליבר של קבוצות נגיד כמו מכבי נתניה, מכבי פתח תקווה ודומיהן, ולכן אני חושב שהקבוצות עכשיו ינסו להילחם לפחות על הישראלים הטובים. זה לא סתם שמכבי תל אביב לא רוצה נגיד לוותר על קניקובסקי ומחכה לסגיד יחזקאל, כי להנחית פה זרים ברמה מאוד גבוהה קשה.
דיברנו על זה שהלכו על השוק הישראלי, ואני רוצה לסיים איתך על מכבי נתניה, מה שאתה יודע, כי לפי השיחות שלי עם בלבול, תשמע, הוא יביא שחקנים בפינצטה, הוא לא רוצה ליפול, הוא רוצה כל אחד שיהיה במקום. אז מה החדשות משם?
תראה, כרגע בשוק הישראלי אין משהו חדש, אנחנו רואים גם שאין החתמות, אנחנו רק שומעים על נגיד גיא מזרחי כזה שרוצה לעזוב להפועל באר שבע, אבל אני לא בטוח שיתנו לו ללכת בלי תמורה. שחקנים אחרים כרגע יישארו בסגל כל עוד לא ימצאו להם תחליפים, גם זרים, קשה מאוד להחתים פה, גם כאלה שכן מועמדים ומכבי נתניה סימנה אותם או ביקשה מהסוכנים שלהם להגיע, אז הם לא בטוחים עד הרגע שהם ינחתו בישראל שהם אכן יגיעו.
כן.
ובמכבי נתניה יוצאים בתשעה ליולי למחנה אימון. הם רוצים, אם לא יגיעו לארץ לפני כן, אז לפחות לכיוון המחנה להנחית עוד לפחות שני זרים חדשים. ובוא נראה, מכבי נתניה ממש נבנית מחדש. אתה יודע, דיברנו על זה מספיק. בעיקר עוזבים שם ועדיין לא הגיעו.
יפה. רענן ברנובסקי, וואלה ספורט וספורט אחת. הלאה, תודה רבה, יאללה, ערב טוב.
בשמחה, ביי ביי.
פרסומות.
אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו וצביקה שרף. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו וצביקה שרף.
עוד מעט
בחסות, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט החדשה, היחידה עם לייב גיים סטוריז, תקצירי וידאו בזמן משחק של כל משחקי יורו 2024.
כן, עכשיו אחרי האות אנחנו יכולים לפנות לשרון ניסים, ספורט אחת. אלן שרון, מה שלומך?
שלום, שלום חברים, ערב אלן. טוב.
שמע, היית שותף בכיר בחגיגה, שידרת משחקים נהדרים, אחרי שסיימנו את הסיבוב הראשון, מה הלקחים הראשונים שאתה לוקח לקראת שמינית הגמר?
תראה, קודם כל אני חושב שהיורו הזה הוכיח לנו ש24 נבחרות זה לא יותר מדי. חשבנו שזה יותר מדי, חשבנו שיהיו נבחרות חלשות, שיפסידו את כל שלושת המשחקים, שלא יעבו אתגר לנבחרות שאנחנו מכירים. זה לא קרה.
בחירות.
כל 24 נבחרות ראויות להיות שם. חד משמעי. עכשיו, בנוסף לזה, כשאנחנו מסתכלים עכשיו על משחקי שמינית הגמר, אני חושב שפרט למשחק אולי וחצי, אני אומר משחק וחצי זה ספרד מול גיאורגיה, ופורטוגל מול סלובניה, אני חושב שפרט לשני המשחקים הללו, שלכאורה יותר
יש,
קל לנו ללכת עם ספרד ופורטוגל.
יש פבוריטיות ברורות.
פרט לזה, כל אחת משאר הנבחרות שעלו לשמינית הגמר יכולה לעבור לרבע הגמר. אתם לא חושבים שדנמרק יכולה לנצח את גרמניה?
דיברנו על זה.
אנחנו אמרנו שנינו.
אתה יודע שעשינו ווינר עם עוזי דן, ואני הלכתי על דנמרק.
אני ופרימו הלכנו על דנמרק. עוזי הלך על גרמניה.
אז צרפת, בלגיה. צרפת עוד לא נתנה גול שדה.
נכון.
כמה דיברנו על נבחרת צרפת האדירה והעמוקה והמוכשר, היא לא הצליחה לתת גול. גול. אז לא שבלגיה יהיה איזה פרה יצירה עד עכשיו בטורניר הזה, אבל
במשחק
אחד עם ריין יכול להתעלות.
האוהדים שלה קיללו אותה.
תראו, נבחרת הולנד נראתה נהדר במשחק הראשון, אבל נבחרת רומניה נותנת לנו פה טורניר נהדר עם תוסף ורגש, ונבחרת אוסטריה והטורקים עם הקהל המטורף שלהם שיפגשו ראש בראש, אנגליה שממש לא מרשימה אותנו עד עכשיו פוגשת את סלובקיה, ושוויץ מול איטליה, שוויץ פחות טובה היום, אחרי שראינו אותה מול גרמניה, ובמשחקים האחרים היא פחות טובה מאלפת אירופה, ממש לא בעיניי, לפחות בנקודת הזמן הזו. זאת אומרת, שכל אחת מהנבחרות באמת יכולה ללכת לרבע הגמר, בטח אם היא נמצאת, מה שנקרא בחלק התחתון, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של רומניה, הולנד, אוסטריה, טורקיה, אנגליה, סלובניה, שוויץ ואיטליה, כל אחת מאלה בעיניי, יכולה ללכת לרבע גמר, לחצי הגמר, ואפילו להדהים ולעלות לגמר. וזה באמת משהו שמדהים שקרה כאן בטורניר הזה. אף אחת מהנבחרות הגדולות, פרט לספרד, לא באה לטורניר הזה כמו שאנחנו חשבנו שהם יבואו לטורניר הזה. ואתה יודע, אני נוסה כל הזמן לחשוב למה זה קורה. זה משהו שצביקה מדבר עליו כבר הרבה מאוד שנים. אולי עומס המשחקים באמת המטורף.
לא, אז זה כאן אני רוצה להגיד לך משהו, לשאול אותך. משחקים ראשונים, לא נגמר אף משחק, היה הרבה גולים. במשחקים האחרונים, חלק זה היה להם נוח תקו לשתי הקבוצות. ירדו כמות השערים.
היה 0-0 בבית של צרפת בשני המשחקים.
ירדו כמות השערים.
נכון.
נכון. הסבר לזה, בטח שאין לי להגיד לך.
לא, למשל פורטוגל עלתה אתמול עם מרכב שני, מי עוד עלה שם עם מרכב שני?
ספרד רק
עלתה. ספרד עלתה עם מרכב שני. במשחקים, באליפויות קודמות זה לא עזר, מבחינת העומס.
נכון.
וברור שיש עומס.
אז אני אומר, בדיוק, אני מדבר על העומס עוד לפני הטורניר, כי המשחקים האלה, אני מזכיר לך שזה עוד, אנשים שוכחים את זה, אבל מונדיאל בקטר, היה בנובמבר לפני שנה וחצי.
כן.
וזו הייתה עונה ארוכה באופן קיצוני מהרגיל, שגם ככה
עונות האלה. בלינגהאם שיחק לפני שלושה שבועות בגמר הצ'מפיון ליג, חבר'ה. איך הוא יכול לעמוד?
זה נשמע כאילו זה היה לפני שנה.
כן, מה, העומס הפיזי, הנפשי, הלחץ, ההתאוששות, זה לא פשוט.
עכשיו, בין גמר ליגת האלופות שדיברת עליו, להיום היו שלושה משחקים לנבחרת האנגליה ביורו.
ועוד שלושה משחקי הכנה שהם הפסידו.
הפסידו
לאיסלנד.
אז תבין, אז מתי הוא ינוח?
תשמע.
עכשיו, ליגה האנגלית אגב, אם אנגליה מגיעה לגמר, שזה 15 ביולי, 14 ביולי, הליגה האנגלית נפתחת חודש אחרי. ואיפה מחנה אימונים שהוא יצטרך לעבור קודם? סתם לקחת את
הדוגמה את בלי. הוא צריך מחנה מנוחה.
לדעתי הכוכבים הגדולים של הנבחרות שהגיעו לשלבים הסופיים מקבלים עוד טיפה חופש. לדעתי ככה זה היה מאז
ומתמיד. מה זאת אומרת? אתה רוצה להגיד שבלינגהאם לא יהיה במשחק הראשון של העונה בריאל מדריד?
יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות, אני זוכר...
לא מאמין, לא מאמין.
ריאל עוד נוסעת לאמריקה ולאסיה למשחקי ידידות, שהיא חייבת להציג את השחקנים הכי טובים בשביל לקבל את הכסף.
אני רוצה להגיד לך...
נפתחת בתחילת אוגוסט, והליגה הספרדית בשבוע השלישי, אז יכול להיות שיש שם לבלינגהאם אולי טיפ-טיפונת יותר, בגלל שהליגה הספרדית נפתחת טיפה באיחור.
בגלל שאמרת שהכל שקול ונבחרות שנחשבות לפחות טובות, אני מסתכל על ארבעת המשחקים הראשונים של השמינית. אז יש לנו כאן ארבע פייבוריטיות, כי הן ארבע פייבוריטיות, כי הן נבחרות הן מוכרות יותר וגדולות יותר. איטליה שתחק נגד שוויץ, גרמניה נגד דנמרק, אנגליה נגד...
אני ממש לא מסכים איתך שאיטליה פייבוריטית מול שוויץ.
לא הבנת את השאלה, לא הבנת. אני אומר, שוויץ מול העולם לא זכתה לא במונדיאל ולא ביורו. איטליה נבחרת יותר גדולה בגלל ההיסטוריה שלה, בגלל הליגה שלה, לא שהיא טובה היום, בוודאי שלא. אני אומר...
אני רק מזכיר לך שאיטליה לא עלתה בשני המונדיאלים האחרונים.
נכון. ולכן אני אומר שבגלל שאני מסתכל על הנבחרות האלה, אני אומר שככל ארבעת המשחקים שכאילו אני עושה במרכאות, אתה לא רואה את המרכאות, אני חושב שפה יהיו הפתעות. לא כל הארבע יעלו, שרון.
אני מסכים איתך, אבל שוב, אנחנו הולכים על המקום המוכר והנוח והידוע, איטליה פוגשת סתם את שווייץ, את סלובניה, את טורקיה, את רומניה, איטליה עולה. אז אני מסכים איתך שמבין, אתה יודע מה, אני מוסיף למה שאמרת, גם את המשחקים של גרמניה נגד צרפת, של גרמניה מול דנמרק, וגם את צרפת מול בלגיה. לכאורה, גרמניה צרפת, אתה אומר, טוב, נבחרת ביתית, פתחת את הטורניר הזה טוב, וזה, קהל, עניינים, בטוח הם יעברו. לא בטוח שהם עוברים. ממש לא בטוח שהם עוברים. יש פה נבחרות, לכאורה קטנות יותר, עם שמות פחות נוצצים, אבל הן הרבה יותר נבחרות, מגובשות וקבוצתיות.
לא, אבל אני אגיד לך עוד דבר. אנחנו כל הזמן מדברים על הקבוצה שלנו, על ישראל, שאנחנו רוצים שיהיו לה שחקנים בליגות הגדולות. לדנמרק כבר יש שחקנים בליגות הגדולות. לכל הקבוצות האלה יש שחקנים בליגות הגדולות. יש להם כבר את הקצב ואת היכולת, ולהסתכל לשחקנים האלה בעיניים, ולא להסתכל עליהם ברמה שהם יותר טובים מאיתנו.
אתה יודע מה, אני אלך איתך יותר רחוק אפילו, צביקה. תסתכל על נבחרת טורקיה, אין לה יותר מדי שחקנים בליגות גדולות.
כן.
אבל כמי שעוקב אחרי השידורים של הכדורגל הטורקי, בליגה הטורקית שמשודרים
כן.
אצלנו,
כן.
הקצב שם נכון. הוא פי שניים, הוא פי שלושה יותר מהכדורגל שלנו, כאילו בלי בכלל...
ליגה הטורקית היא ליגה מצוינת.
כן.
שלא לדבר על הכסף הגדול שיש בכדורגל הטורקי והשחקנים...
אולי, הם הביאו את מוריניו עכשיו, על מה אתה מדבר?
זה משהו אחר לגמרי. טוב, נסתפק בזה, שרון ניסים, ספורט אחת, המון המון תודה.
תודה חברים, שתנוחו, יש לכם יומיים חופש מהיום.
וואי, זה הורג אותי.
לא להתרגל לזה, לא להתרגל.
זה הורג אותי, תודה. וואלה, באמת הורג אותי, אבל אנחנו רוצים...
חסות, עוד לא התקדמתם לאפליקציית וואלה ספורט החדשה? האפליקציה היחידה עם תקצירי וידאו בזמן משחק של משחקי היורו. הורידו עכשיו.
אנחנו רוצים לדבר עכשיו על משהו אחר לגמרי. דני אבדיה עבר בטריינד לפורטלנד, מוושינגטון, ואנחנו רוצים לומר ערב טוב לערן סורוקה, ערוץ הספורט. אנחנו בסדר, תשמע, סיפרתי לצביקה, תראה, אני בוודאי לא יכול לנתח לא את פורטלנד ולא את וושינגטון, זה אתם המומחים לענייני ה-NBA, אבל ממה שראיתי מסביב, פרשנות, יכול להיות שגם אותך קראתי, אני לא רוצה להכניס לך בלי שאתה תגיד, ובטוויטר כל המביני NBA אמרו, דני אבדיה עובר מרע לרע, תסביר לנו.
הוא עובר מקבוצה לא טובה לקבוצה לא טובה, אכן. כשהוא עובר מקבוצה, שוב, בעיניי ההבדל הוא שוושינגטון, גם בעונה הבאה, לא רצתה לנצח. וושינגטון בונה קבוצה ל-2030-2028, ועבדי לא מתאים לטיימלין הזה, הם רוצים, יש דראפט מצוין
ב-2035. 2030-2038, כשיהיה פה מטרו.
כן, כשיהיה פה מטרו, כשיהיה פה מטרו, שזה... ויש ובשביל זה הם צריכים לצבור כמה שיותר בחירות דראפט, בגלל זה בשביל זה הם צריכים להפסיד כמה שיותר, ובשביל זה הם נעשו את הפרד הזה, הם קיבלו 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, ואת מלקון בוגדון שגם אותו הם יוכלו להפוך לעוד בחירת סיבוב ראשון, ומבחינה הזאת הם יצאו, הם עשו עסקה, בסוף צריך לזכור שחקני NBA עם כל זה שהם שחקנים, הם בסופו של דבר נכסים ומשכורות, וכשתמיד שדיברנו על החוזה של אבדיה שהוא חוזה מצוין, גם אמרנו שזה חוזה שעוד יכול להיות נכס בטרייד, וכמו שאמרנו כאן כמה פעמים בשבועות, בימים, בחודשים האחרונים, אבדיה העלה לעצמו מאוד את הערך, בגדירו את זה בידי אתלטיק, לאבדיה היה את הערך הגבוה ביותר כנכס בסגל של וושינגטון מבחינת הגיל, החוזה והיכולות. אז הנה, וושינגטון מכרו בפי את המניה.
אבל הוא הלך למערב שהוא על הנייר יותר קשה, הרבה יותר משחקים נגד המערב. אני לא יודע כמה פורטלנד תהיה תחרותית, אפילו השנה. כמה ניצחונות הגיעו פורטלנד השנה? אני לא שמתי לב.
הם היו 21 ניצחונות בעונה...
וכמה וושינגטון היו?
שני שליש מזה. 16 או 17.
אז כמה ניצחונות הם יגיעו בשנה הבאה פורטלנד?
הייתה פה תקופה שהיינו באים לפה כל יום, כל יום, הפסד.
כן.
נכון, נכון. זה לא השתנה בהמון.
לא, אבל עכשיו אתה תוכל לישון קצת יותר מאוחר. תוכל לראות משחקים 5:30, או לשדר, או לשדר, או לראות.
נכון, זה תענוג. תראו, בגדול, פורטלנד זאת קבוצה שבשנה שעברה הייתה גרועה מאוד, בהמון המון מובנים, לפעמים אפילו יותר גרועה מוושינגטון. האחרונה בליגה באחוזי שלשות, אחת האחרונות בליגה באחוזי, בקצב משחק, או בחסימות, או בבודי כדור, קבוצה מבורדקת, קבוצה בלי היררכיה, בלי מנהיגות. אבדיה, כבר עכשיו הוא כנראה המוסר הכי טוב שיש בקבוצה הזאת, כבר עכשיו הוא כנראה השחקן הכי אחראי שיש בקבוצה הזאת. ושוב, אגב, גם אם פורטלנד בסוף תחליט להעביר את עבדיה, כי איזה קבוצה גדולה תציע לה משהו, אז לא נהיה מופתעים, כי זה עדיין אותו נכס.
אבל בפורטלנד הקבוצת כדורסל בעיר, הקבוצת כדורסל זה הדבר הכי חשוב.
זה היחיד, אין להם קבוצות.
אין להם קבוצות. אני הייתי בפורטלנד, אמנם מזמן, אחרי שהם לקחו אליפות, עוד שג'ק רמזי היה מאמן, הייתי במחנה הכנה שלהם לליגה וכל זה, אבל הכדורסל שם הוא...
זה הטופ, כן. גם בקליבלנד, גם בקליבלנד כן. אומרים, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כמומחה NBA, ראיתי את הציוץ שלך וכתבת דני אבדיה לפורטלנד, ואמרת וואו, כאילו למה זה הפתיע אותך?
כי חשבנו שאבדיה יעבור לקבוצה טובה יותר, כלומר הייתי בטוח ש...
חלמו כולם על קבוצה יותר טובה.
אני חושב, זה היה שילוב של חלום ושל wishful thinking, כי אנחנו יודעים שדני אבדיה זה שחקן שעושה מהלכים שמנצחים, ופורטלנד זאת קבוצה שעדיין רחוקה מלהיות קבוצה שמתמודדת על אליפות, וקיווינו שיגיע לקבוצה כמו דאלס, או כמו אוקלאומה סיטי, או כמו, לא יודע, לייקרס אפילו, אבל זה לא קרה, וכנראה שפשוט ההצעות שהם נתנו היו פחות טובות ממה שוושינגטון קיוותה לקבל. גם הקבוצות הטובות האלה, סליחה, יש להם עוד פחות נכסים להציע מאשר לקבוצה כמו פורטלנד.
בוא נדבר על רומן סורקין, ספר לנו NBA, קרוב, רחוק, קיץ הוא הולך לשם.
סורקין הוא, שוב, הוא לא מה שנקרא פרגיצאירה, הוא לא איזה שחקן שבוחרים אותו איזשהו פוטנציאל. ה-NBA בעיניי, יש דבר אחד שאני חוזר אליו בפעמים. ה-NBA זה, בוא נגיד, 150 השחקנים הטובים בעולם, ו-300 השחקנים הבאים, יחד עם 100 השחקנים הטובים ביותר באירופה, זה הרבה פעמים interchangeable. זאת אומרת, אתם יכולים להחליף אותם, ואלה ואלה בסיטואציה מסוימת יהיו טובים, ואלה ואלה בסיטואציה מסוימת יהיו גרועים. אז סורקין, שוב, יכול להיות שהווריורס, זה אגב קבוצה, במצב שמצב די גרוע מבחינה כספית, שלא יכולה להצטרף הרבה שחקנים יקרים. ואז הם מחפשים את המציאות, מחפשים את השחקנים הזולים, מחפשים את הדרק ג'ונס ג'וניורים, מחפשים את הסם האוזרים, ומקווים
שמי עוד היה איתו באימוני מבחן האלה, כאנשי חוץ, לא השחקנים של הקבוצה, שבאו לכאילו התרשמות מבחנים.
שאלה טובה, אני אומרת שאני לא יודע מי עוד התאמן איתו שם, אבל ראה אותו סטיב קר, ראה אותו סטיב קרי.
כן, זה אני יודע. השאלה היא, הרי יש להם או מקום אחד או שתיים בקבוצה, פתוח אולי. השאלה, הם יזמינו כמה, איזה 10-12 שחקנים כדי למצוא את האנשים האלה. השאלה, מי היה איתו בקטע הזה? כי עוד מעט סטיב קר ואלה נוסעים לאולימפיאדה.
נכון. שוב, הם התחילו עכשיו לבנות הסגל, הם צריכים לראות מה קורה עם קיי תומפסון, והיו שמועות שאולי הם רוצים את פול ג'ורג', זה קיץ של החלטות לא פשוטות לווריורס.
פול ג'ורג' זה משהו אחר, זה לא במקום של סוף.
נכון. לא, ברור. בסוף סוף, אם הוא יהיה שם, או שהוא יהיה שחקן החוזה דו-כיווני, או שהוא יהיה שחקן ה-15-14 בסגל, זה לא הולך להיות על סופרסטאר, אבל צריך שחקנים כאלה.
רגע, הוא נוסע עכשיו לדאלאס?
הבנתי שהוא אמור להתאמן בכמה קבוצות, אולי בגולדנסטייט, בסקרמנטו, בדאלאס, הוא דיבר עם אדלסון. שוב, זה מין מסע התרשמות כזה, יכול להיות שיקבל מקום בליגת הקיץ, תנסה להוכיח את עצמו, ככה זה עובד בדרך.
נקווה בשבילו שיצליח, הלוואי, עוד ישראלי
ב-NBA, בדיוק. אולי יחל אפילו בקבוצה תחרותית.
הלוואי, יופי, רן סורוקה, ערוץ הספורט, תודה.
תודה,
ערב טוב נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט.
אהלן חברים.
אהלן נדב.
אנחנו רוצים לדבר איתך על הפועל תל אביב, אבל חדשות אחרונות ממכבי, שמעת משהו? אירן זהבי, יש דברים מעניינים? כי...
תראה, יום שני ממרים למחנה אימונים. זאת אומרת שעל פניו יצטרכו לסגור את זה עד אז, כי הרי לא הגיוני שאירן זהבי, בטח בגילו, לא יעשה את הפרסיזן עם מכבי תל אביב. ולכן אני חושב שזה הכיוון שצריכים לסגור את זה עד יום שני. ואירן זהבי מבין שזו מסגרת השכר שלו, או פיחות של בין 40-50% מה... שכר שלו, זה הסדר גודל מה שיהיה, אם ירצה לקבל את החצי מיליון, בוא, אתה יודע, הוא לא, מעבר לזה שהוא, ברוך השם, בורא עולם נגע בו והכל בסדר, ואני מפרגן לו והכל טוב ויפה, בוא, חצי מיליון דולר בגיל 37, בכדורגל הישראלי, אני חושב שזה דבר שהוא נפלא גם עכשיו.
בדיוק, ובמיוחד בגילו, ואחרי שהוא עשה...
כמה שהוא יכול.
בדיוק, אנחנו לא נכנסים לכיס, אבל אני אומר...
לא, אני מאחל לו שיקח גם 3 מיליון, אבל בוא, אני יכול גם להבין את מי שגול.
בדיוק.
הוא אומר בגילו.
אבל יש שמועות כאילו שהייתה שיחה בין מיץ' לבין אירן, זה נכון?
אני לא מכיר, אבל יכול להיות שכן. אני לא מכיר, יכול להיות שכן, אני לא מכיר את
השיחה. גם אני לא מכיר, אז בסדר, בוא נעזוב.
תראה, בצורה התחתונה, תראה, היו פה שני שלבים שאמורים היו להיות. אחד, ערן זהבי, לא יודע, סרט, לא סרט, כאילו התלבט, וזה וזה, כולם מדוע הרי שהוא לא רוצה לפרוש, ערן אוהב מדי את הכדורגל. ועכשיו הוא כבר מוטט למכבי תל אביב, בואו, חוץ מלעבוד עם שלט מחוץ לקריאת שלום, תכניסו אותי לאימון, הוא עושה את הכל, הוא מעלה סרטונים.
בסדר גמור.
לא, מעולה, סבבה, אני אומר, הוא מעביר מסרים מאוד מאוד ברורים.
לא מתאים לערן זהב. עזוב, לא מתאים לערן זהב. יכולים להגיד לי סרטונים, עזוב, לא מתאים, לא מתאים. תהיה, שמור על פסון.
פה הגיע למצב שערן לא מנהל, או הוא, או הסוכנים שלו, מול מנספורד אלש בארץ, הוא ישירות עם גולדהר. אתה יודע, עם גולדהר זה קצת קשה לנסוע המתן.
א', זה קשה, וב', בואו רגע נהיה אמיתיים. בסופו של דבר, ערן זה אבי, אני חושב שזה פעם ראשונה, שהוא תלוי במכבי תל אביב. זאת אומרת, עד עכשיו, הרי מכבי תל אביב עשתה את הכל להחזיר אותו מאיינדובן, שהוא התלבט עם ברזיל, ארצות הברית וכו'. היום, הוא בעצם שמיש גולדהר. אם הוא היה חכם, או הסוכנים שלו, הוא הרי לא רצה לפרוש.
אבל גם מכבי תל אביב צריכה אותו.
בוא נעבור ל...
אני, כשאתה מסתכל, אני במקרה פגשתי השבוע את ייני, כשאתה מסתכל על החדר הלבשה, בלי ערן ובלי ייני, זה יש בעיה. גם כאן כל התאורות
שבעולם. אני חושב שערן זהבי הוא הכי משמעותי בחדר הלבשה.
נכון.
והוא עדיין...
אז גם מכבי תל אביב צריכה אותו, זה לא רק הוא צריך את מכבי תל אביב.
כן, אבל זה בידיים של מכבי עכשיו.
נכון.
בואו נעבור רגע להפועל. קודם כל, חדשות עם ספרה, זה הולך באמת להסתיים, כמו שפרסמת?
בגדול, תושב מינצברג אתמול חותמים על המתווה. המתווה זה מה שספרה דורש. הוא ביקש 3 מיליון בנאמנות, הם סכמו על 2 מיליון, בורות בארץ, ועוד איזשהו צ'ק 3 מיליון. הוא ביקש לבטל, הם שמו אותו בנאמנות. לקחו את כל המתווה עכשיו והביאו לספרה. אני לא רואה שספרה... בואו, הוא לא, זה כבר עניין של, אתה יודע, $500,000 לפה או לשם, זה לא כזה משמעותי, ולכן אני חושב שספרה יקבל את המתווה, וזה אומר שבתוך מספר ימים, ברגע שהוא מקבל את המתווה, זהו, מתחילים לעבוד על העברת בעלות, התאחדות, העברת מסמכים, כן. הכנת חוזה, כל מה שקשור בכך.
תשמע.
אני יכול רק דבר אחד, פרימו וצליקה, להגיד לכם, סליחה, שהוא כבר עובד, ספרה בישיבות, נמצא בישיבות זום, הוא בעצמו, הוא יודע מה קורה בפול תל אביב, הוא מנהל את העניינים.
אבל הוא לא מכיר, הוא לא מכיר למשל את רועי הרמן ואוהד חזות.
הוא לא מכיר לא את רועי הרמן ולא את
אוהד חזות.
ולא את שאר השחקנים.
לא, למה אני אומר לך רועי הרמן?
הוא מכיר דווקא.
רועי הרמן ואוהד חזות. תראה, אני שם בצד את רובי לבקוביץ' שהם היו חייבים לליגה הלאומית שוער מנסה.
לליגה הלאומית בשבילי פרימו אתה המומחה.
כן, לא, אני אומר...
הם מתאימים לליגה הזאת, הם שוברי שוויון.
אז אני רוצה להגיד ככה, רובי לבקוביץ' שוער מנוסה טוב להפועל תל אביב לליגה הלאומית. כשאני מסתכל על רועי הרמן ואוהד חזות, אני אומר למסי דגו, לא זה מה שיעלה אותך ליגה.
זה לא ההבדל בינו לבין הקבוצות האחרות. מה פתאום?
הוא רצה כמגן ימני.
למה לא מבידי שירד לליגה השנייה?
לא יודע, תשמע, לפעמים אתה משחק בקבוצה קטנה בליגה טל, ואתה מקבל הזדמנות להיות בקבוצה גדולה.
מה יש להשוות הפועל חדרה לפועל תל אביב? אין בכלל מה להשוות. אני, אם הפועל תל אביב מציע לי ויש לי את חדרה, אני לא חושב פעמיים. הפועל תל אביב עושה שנה, עולה ליגה, משחק בקבוצה אחת האימפריות בארץ.
כן, חד משמעית. ביתר ירושלים מציע הצעה להפועל תל אביב על אור ישראלוב, $600,000. הפועל תל אביב מדברים על $1,000,000 פלוס אחוזי מחירה עתידיים, אז כרגע זה עוד רחוק, לך תדע לאן זה יוביל. ואגב, זה דבר שכן מפתיע אותי, כי אם ספרה באמת נכנס עכשיו, בוא, אור ישראל זה אחד הנכסים של הפועל תל אביב. אז מהר מאוד למכור אותו, קצת מוזר לי, אבל בוא נראה.
תשמע, אני אומר לך ככה, אנחנו רחוקים עוד מהליגה הלאומית, יש לנו עוד זמן, יהיו משחקים, יהיה סגל אחר.
מתי מתחילה הליגה?
ב-24 או 27 באוגוסט, אבל אני... 24. אני רוצה להגיד לך שאנחנו רחוקים עוד מהסגל הסופי של הפועל תל אביב, אבל אם היא מאבדת את ישראל, שאין לי ספק שהוא יהיה הבלם הכי טוב בליגה הלאומית, ובמקומו יגיעו שחקנים בסדר גודל של חזות והרמן, בואו נה, תיזהרו, אתם לא תעלו ליגה.
לא, תשמע, יש לך בתכלת, יש לך קופרמן ויש לך ארצ'ל, ויש לך את לבקוביץ' שאמרת, ויביאו בעלם זר, ואור ישראל לא, ויביאו עוד איזשהו, צריכים להביא עוד שני זרים, אחד מהם לדעתי, איך קוראים לנו, מחדרה, פרימו שר ברח לי השם שלו, בורארד גם אמור להגיע כנראה.
גם לבבידי וגם בורארד רוצים לה...
לא, לבבידי לא יגיע, ברגע שהגיע רורי הרמן, אז הוא כבר לא יגיע. אבל בורארד כנראה יגיע, אז אני חושב ש... תשמע, הפועל תל אביב, אני חושב שגם השחקנים שעכשיו יגיעו, וזה יהיה באישור של ספרה והכל,
כן.
אני חושב
שהבינו
קבוצה טובה, מן הסתם
לעליה. יופי, נדב צנציפר, תודה רבה לך, ערב טוב.
בכיף, שבת שלום.
סוף שבוע טוב.
ביי, להתראות. פרסומות ושווים. עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לרועי אובר, אלן, ערב טוב.
רועי?
הלו.
הלו.
שומעים אותך. רואי, אתה איתנו?
כן, כן.
יופי, עברת מגליל עליון למכבי רמת גן, ספר לנו על המעבר הזה.
מכבי רמת גן דיברו איתי, ראיתי הקבוצה משתתפת בליגת האלופות השנה, ראיתי לאן המועדון הזה מכוון, וחשבתי שאני יכול להתאים, שזה יכול להיות טוב לשני הצדדים.
תראה, היה לך מצד אחד שנה מצוינת מבחינת יכולת אישית בגליל עליון, אבל שנה קשה מאוד מפני כל מה שקרה, ובאמת ליבנו עם כל תושבי הגליל, שחקני הגליל וכל הבעיות שעברתם. מכבי רמת גן באמת משתתפת בצ'מפיון ליג, שאתה רוצה לשחק באירופה. מה הכיוונים? כאלף, יש מספר שחקנים על העמדה, יכול להיות עודף שחקנים על העמדה. איפה אתה רואה את עצמך שם? בגליל היית בעל הבית.
כן, כמו שאמרת, הסיטואציה היא קצת שונה מבחינת הסגל. אני חושב שנבנה ברמת גן סגל מאוד רחב בכל העמדות באמת, אבל בסוף יש שתי מסגרות ואני מאמין בעצמי. אני חושב שאני מוכן להתחרות ולהוכיח שמגיע לי גם פה נתח משמעותי, ואני מקווה שאני אצליח לעשות את זה ולעזור לקבוצה להצליח גם בזמנית.
תשמע, כמו שאמרת, מכבי רמת גן הייתה בעונה מפתיעה,
עונה נהדרת.
דיברנו פה כמה פעמים שמוליק ברנר, ובאמת החמנו לו. מכבי רמת גן הייתה הפתעה של יחד עם קריית אתא, אני חייב לציין. דיברת עם שמוליק ברנר? זאת אומרת, הוא הכין אותך לקראת מה אתה הולך? כי כל קבוצה היא עם הציוויון שלה.
כן, ברור, דיברתי גם עם שמוליק וגם עם החברים בהנהלה שם. כמו שאמרתי, המועדון מכוון להשתתפות באירופה, זאת אומרת, ברציפות כמה עונות, ולא שזה יהיה
עד פעמי.
כן, ומבחינה אישית, שמוליק אמר לי שהוא מאוד, מאוד רוצה אותי, מאוד מאמין בי, וחושב שאני יכול להתאים. זהו, הרגשתי שזה יכול להיות סיטואציה טובה בשבילי, וגם, כמו שאמרתי כבר, שהמועדון מתפתח למעלה, ואני רוצה להיות חלק מזה.
עברת די הרבה קבוצות בגיל הצעיר שלך, בן כמה היום? אתה כבר בן 27?
28. כן,
27. 27. השאלה היא, בגליל, גם באילת קודם, היה לך מעמד של זה, ופה אתה הולך לתחרות על המקום. אתה מודע לעניין הזה? איפה אתה רוצה בסוף, אתה יודע, לפעמים לעשות קריירה טובה, של מספר שנים טובות, להטביע את חותמך על קבוצה?
קודם כל, כמו שאמרת, בגליל היה לי מאוד מאוד טוב, וגם מקום מקצועי אישית טוב, ובאמת היה בקיץ האחרון התלבטות מאוד קשה, היה לי הצעה גם מגליל, אם להישאר שם או לעבור לרמת גן.
החליפו שם מאמין.
כן, אבל הרגשתי שאני רוצה את האתגר הזה של ליגת אלופות, שלא היה לי אירופה בשנים האחרונות, ואני יודע שאני בא לסיטואציה מקצועית קצת שונה, אבל
זה מכובד, אני מאוד מעריך את זה, אני מאוד חושב ששחקן שרוצה ללכת לקבוצה שהקושי בה הוא יותר גדול, והאתגר הוא יותר גדול, והמסגרת, לשחק באירופה זה לשחק באירופה, זה לא אותו דבר.
כן.
מצד שני, על מכבי רמת גן, מוטל השנה לחזור על מה שהיה בשנה שעברה, וכשאנחנו יודעים שהפועל ירושלים לא תעשה מה שהיא עשתה בשנה שעברה, היא תהיה הרבה יותר טובה, והפועל תל אביב ומכבי תל אביב יהיו חזקות וטובות, גם הפועל חולון תחזור, המאבק יהיה גדול.
לגמרי, אני חושב שהליגה מאוד התחזקה בשנה שנתיים האחרונות. השלוש הגדולות, כמו שאמרת, אני חושב שזה באמת כרגע זה תקציבים ומכוונים למקומות אחרים, אבל אנחנו ברמת גן מכוונים קודם כל לתקוע יתד באירופה, ואם אפשר לעבור שלב ולעשות עונה יפה, וגם בליגה לשחזר את מה שהם עשו בעונה שעברה, שאני חושב שהם עשו עונה באמת מדהימה, ובפלייאוף לעשות עוד עד אחד קדימה, כן.
איפה אתה גר, רועי?
אני עכשיו מחפש דירה בדיוק באזור.
לא, לא, אתה בתקופת המלחמה בצפון?
היינו בהתחלה במלון באלת השחר, כמעט חצי שנה, ולקראת סוף העונה עברנו למלון בזיכון, כי עברנו משחק בחדרה, כן.
הבנתי, אבל והמשפחה, מה, איפה, מפונה?
לא, לא, המשפחה שלי מאזור מקדימה.
אז אתם לא צפונים, כאילו, לא
קריית שמונה. לא במקור.
כן, עכשיו אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתה בן 27, צביקה קודם החמיא לך שאתה שחקן טוב, אני שואל מה זה צביקה לגבי שחקן בגיל 27, זאת אומרת, הוא לא איחר את המועד, הוא יכול מכאן עדיין להתקדם.
ההיסטוריה של שחקני ספורט, של שחקני כדורסל ואנשי ספורט בכלל, אפשר להתקדם גם מגיל 28, ואפשר גם להתקדם מגיל 26, כל הזמן שאתה דוחף אותך, ואתה רוצה להיות יותר טוב, אתה דוחף את עצמך, אתה מתאמן יותר קשה, אתה רוצה להשיג הישגים חדשים, וזה מה שמחזיק שחקן בליגה תחרותית.
מה אתה אומר, רואי, 27, אפשר פה לפרוץ קדימה, אפילו ששנה הבא מדובר על מכבי רמת גן, אבל אפשר גם לחלום יותר רחוק.
כן, אני מאוד מסכים עם צביקה, אני חושב שהרבה תלוי ברעב האישי שלי וזה שאני מאוד רוצה עוד להתקדם, ואני חושב שיש לי עוד הרבה לאן להתקדם, ואני מקווה שאני אעשה את זה ביחד עם מכבי רמת גן, ואחרי זה אלוהים גדול.
אני מאחל לך הכי הרבה,
אנחנו מאמינים בך.
אני גם עוקב אחריך ואני מחזיק לך אצבעות.
יופי.
תודה רבה, תודה רבה.
רועי אובר, שחקן החדש של מכבי רמת גן, בהצלחה ותודה רבה. בהצלחה.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב. היי! גוד איבנינג, מוטי חביב.
לא, צהריים עכשיו.
נכון.
אמרו לי ששכחת כבר לדבר עברית.
רגע, אני רוצה להיות בטוח שאני 12:37 אצלכם.
כן, 7 שעות הבדל.
7, יופי.
אמרו לי ששכחת לדבר עברית ועברת לדבר רק באנגלית.
תדע לך שמדברים פה ספרדית יותר מאנגלית.
וואי, אני שרוף על השפה הזאת.
באטלנטה.
אני שרוף על הספרדית ואיטלקית, צביקה, זה השפות הכי אהובות עליי.
טוב.
והשירים הכי אהובים עליי ביוונית, אתה מבין? זה בכלל מוזר.
זה שפה בכלל קשה.
צביקה, אתה זוכר שבשיחה האחרונה...
אמרת שאתה רוצה להגיד לי משהו, נכון.
בדיוק.
שהכניע אותנו. תראה, עוד חצי שעה אני כבר אהיה בדרך לאצטדיון, לשידור שאנחנו מסדרים היום של ארצות הברית, אני עובר דרך האולם כדורסל. אני עובר דרך נתיב, אתה יודע איך קוראים לנתיב הזה?
נו.
דומיניק ווילקינס.
הבנתי.
עכשיו, אנשי הכדורסל בוודאי יודעים שדומיניק ווילקינס הוא הגדול ביותר באטלנטה ולאורך כל השנים, יש פסל שלו בחוץ.
את הקריירה שלו באירופה הוא סיים בפנאתינייקוס.
כן, כן, נכון, נכון. אבל מלבד לפסל, נגיד שאנחנו יודעים, יש ממש נתיב הנסיעה שצמוד לאולם הוא על השם שלו. תאר לעצמך.
כי זה תרבות ספורט. כי זה תרבות ספורט.
למה שהנתיב ליד נוקיה, או איך שקוראים לזה, מנורה, או לא יודע, יקראו לזה נתיב מיקי ברקוביץ'.
אתה יודע, במקרה אני מסתכל עכשיו, אני רואה טיסת אל על, והטיסת אל על שם המטוס, אהוד מנור. אנחנו היינו איתו יחד בכל ישראל, מוטי, אהוד מנור היה הפזמונאי הכי גדול בישראל.
הוא היה מנהל מחלקת המוזיקה.
נכון, היה ברשת ב', רשת ג'. עכשיו אני רואה מטוס אל על ממריא, אהוד מנור. תשמע, זה יפה מאוד שזוכרים את כל הגדולים, מוטי.
כן, זה תרבות ספורט, זה תרבות ספורט.
אבל התרבות ספורט הזאת, ואתה יודע, זה מתחיל לעלות עכשיו, אני רוצה שיהיה נתיב, לא רוצה מיקי ברקוביץ' או לא, זה מישהו
מיקי,
אחר.
מיקי, רלף קליין, כן.
כן? כן,
גדולים כאלה, שזה כל כך, אני עובר, אתה יודע, אני מסתכל, זה מעבר לפסל שיש בחוץ עם כל העשייה שלו בכל השנים בכדורסל העולמי בכלל.
כשהייתו פה... היה ברזיל, אמרו שברזיל תנצח
מה, הווינר
נתן 14
מיליון, ונגמר 0-0.
נגמר 0-0, גם אתה אמרת, ברזיל הכי גדולה מכולם, הכי גדולה מכולם.
לא, 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 לא. אני אמרתי לפירוש שזאת לא ברזיל שכולם חושבים.
נכון, אמרת.
כן, אבל מפה ועד 0-0. מפה ועד 0-0.
גם עכשיו שיש את הטבלה של מוקדמות המונדיאל שכבר נערכו משחקים, אז ברזיל היא שם במקום השישי, יש נבחרות נוספות שמקדימות אותה. מבינים פה שזה לא ברזיל שנשאר השם, בוא נגיד ככה.
מוטי, בוא נדבר על משחקי הלילה. אמנם לא היו לנו ברזיל וארגנטינה הגדולות, אקוודור 3-1 על ג'מייקה, ונצואלה 1-0 על מקסיקו. מה, ונצואלה אם ניצחה את מקסיקו לא ראה בכלל.
כן, ונצואלה זאת הסנסציה של כל הקופה אמריקה, ומקסיקו, הספקתי להגיד אתמול בסוף השידור על אלוורז. אלוורז הוא הציר של מקסיקו, שסביבו בנו את כל ה... בכל זאת שחקן שמשחק בפרמר ליג, משחק בווסטאם, והפציעה שלו בדקה ה-20 בערך, בפתיחת הקופה אמריקה, השפיעה על מקסיקו לגמרי, גם מבחינת, כמו שאני קורא פה, גם מבחינת החדר הלבשה, בוודאי מבחינת לידר, מנהיג, שיהיה במרכז השדה, והיא נראתה לו טוב, ועוד היה פנדל לקראת סיום המשחק, אבל ונצואלה היא בהתקדמות אדירה, וגם אצלה זה בא לידי ביטוי במוקדמות המונדיאל, היא משאירה את כולם פעורי פה עם התוצאות, גם הניצחון הראשון וגם הניצחון אתמול.
מה צפוי לנו הערב? אתה מתרשם מארצות הברית, היא מארחת את פנמה, היא הרבה יותר טובה מפנמה, ואורוגוואי מול בוליביה. זה גם אורוגוואי וגם ארצות הברית מאוד פייבוריטיות הערב. אצלכם זה הלילה.
בוליביה תסיים אחרונה בבית הזה. היא יצאה בזיל הזול מול ארצות הברית במשחק הראשון שנגמר 2-0. אבל בשביל להבין מה זה ארצות הברית. לארצות הברית יש שני שוערים, אחד מנוטינגהאם, אחד מקרדיף. יש לה בהגנה שחקנים מפולם, שלושה כאלה, מבורוסיה מנשנגלדבך מצלטיק. יש לה קישור עם שחקנים ממילאן, אני תכף נגיע כמובן לפוליסיק, שהוא הכוכב הכי גדול,
נכון.
גם קבשה וגם בישלשאר, שחקנים מיובנטוס, שחקנים ממונקו.
אז אתה צופה גמר עם נגד ארגנטינה, ארצות הברית ארגנטינה? ארצות הברית אורוגוואי?
אני מוקדם לי להספיד את ברזיל, אני אומר שהם לא היו טובים, שזאת לא אותה ברזיל. ואני די מתאחר מורגוואי, למרות שהניצחון שלהם 3-1 היה בדקות האחרונות, אבל הם היו יותר טובים לאורך כל הזה, מוקדם להגיד, אבל ארצות הברית, אני אומר, זאת נבחרת שכל השחקנים שלה הם שחקנים בצבע, זה לא, כשיש לך שחקנים מיובנטוס וממונקו ומליץ ומקובנטרי, מפיליפס איינדומן, שני שחקנים, אלופת הולנד, יש שם שחקנים.
זה אתה צריך להכיר הכי טוב מכולם, את פיליפס, אתה משדר אותם, לא פיליפס איינדובן, עכשיו הם פס, ואתה משדר אותם המון, והם שחקנים אותי?
וגם פפי, מהקבוצה הזאת, הם בנבחרת ארצות הברית, והשמות האלה, הם גם היו טובים במשחק הראשון, אני לא רואה שתהיה להם בעיה היום מול פנמה, למרות שפנמה ב-2018 הייתה באליפות העולם, אבל עדיין ארצות הברית היא באמת...
אתה נשאר עד הסוף באטלנטה, או שאתה עובר עוד למקומות אחרים?
לא, מחר אני טס למיאמי, יש משחק של ארגנטינה, אנחנו משדרים, ארגנטינה נגד פרו.
מיאמי, מסי, וואי וואי וואי.
כן, והמשחק כמובן לא יערך במיאמי, באצטדיון שבו אינטר מיאמי של מסי משחקים, אלא באצטדיון הרבה יותר גדול.
ברור, צריך יותר מקום.
מוטי, עוד שאלה לסיום, דייביס משחק בקנדה?
כן, בטח, קבס אפילו.
וואו.
כן, הם ניצחו, הלילה הם ניצחו 2-0, ואחרי שהם הצילו במקום הראשון לארגנטינה, אז הם ניצחו והם חזרו והם בתמונה, והם יכולים לעלות, הם כרגע במקום השני, קנדה.
מוטי חביב, תודה רבה לך שתמשיך ליהנות ונהיה בקשר.
תודה לכם, ביי ביי.
צבע אדום בכל אזור צפת, אלמה, ריחניה, כרם בן זמרה, דלתון, ביריה, גליל עליון גם, כן, כל האזור, ירי רקטות וטילים למאזינים שלנו כמובן, תשימו לב, פרסומות ושווים. שקדי, ערב טוב, מה שלומך? וואלה ספורט.
אהלן חבר'ה, מה קורה?
אהלן.
בסדר, תעדכן אותנו אתה, התחלנו לדבר קודם על מכבי תל אביב, עוד מעט נדבר על עוד העברות. מה קורה במכבי תל אביב? צביקה מודאג.
לא, קודם כל...
מה לא, אני לא מודאג. אני לא מודאג, אני מודאג.
ברור שהמצב לא כמו שהיה בשנים הקודמות, שהיה יותר טוב, אבל יש סיבות אובייקטיביות, ו... אם אני היום מנוי של מכבי תל אביב, אני גם מודאג. אבל בוא נראה, אני חושב שיהיה יותר נכון לבחון את המצב הזה בעוד שבועיים, שלושה. כן, מכבי תל אביב עוברת על תלות מאוד קשות, מאבדת ארבעה זרים מובילים, וזה לא פשוט למצוא מחליפים. בוא נראה, אם בתוך שבועיים, שלוש, לא יהיה פה לפחות.
יש לה בעיה עם בלט, שעד רגע זה לא חתמו איתו על חוזה חדש.
אני מניח שהוא יהיה.
ויש לה בעיה עם סורקין שמסתובב, ואפילו רפי מנקו לא חתום.
כן, אז סורקין זה בעיה יותר קשה, אני חושב שזה הבעיה הכי בכלל פה. בכלל, כי סורקין מראה שהוא לא רוצה להיות.
זהו.
אתה מבין? האחרים לא אמרו שהם לא רוצים להיות.
כן.
סורקין מראה שיש לו חלום מורדף אחריו. עכשיו, גם מכבי תל אביב יכולה גם להתקע עם סורקין באמצע אוקטובר.
עשה לנו סדר עם אורד שעובר מהפועל למכבי. כן. עשה את זה ביום אחד, עובר מאדום לצהוב. זה לא דברים שאנחנו רגילים כל שנה, שקדי.
תראה, אורד חתם במקור בפועל תל אביב לשנה אחת, עם אופציה, זה ב-22, 22-23, ובקיץ שעבר פתחו לו את החוזה, חוזה לשנתיים, אבל...
עם אופציית
יצירה. לא הייתה בטוחה בכלל, שהיא עושה איזה מהלך, הם לא היו בטוחים עד כמה הורד יהיה טוב. עכשיו, כשהם עשו את המהלך הזה, אז הכניסו לו סעיף יציאה ליורגי, חשבו שזה סתם.
זה היה טרם תקופת אופר ינאי.
הורד חטא, סגר בהפועל תל אביב, שאופר ינאי כבר היה ברקע.
עוד לא היה...
תגיד, אבל שקדי, הוא יחזק את מכבי? הוא ברמה של אלה שעזרו?
הוא תכן בעלייה.
אני אגיד לך משהו על הורד. הורד עשה בישראל, מהרגע שהוא הגיע להפועל תל אביב, התקדמות ענקית, התקדמות גדולה.
400% זאת אומרת משהו.
גם כאן כשדדס הגיע בהתחלה, במשחקים הראשונים הוא לא כל כך החזיק ממנו, אבל בפלי אוף נגד מכבי תל אביב, הוא בכל שלושת המשחקים היה מצוין. לגבי קפיצה ליורוליג, ייקח לו זמן. הוא לא ישר בא וכובש את היורוליג, ייקח זמן.
הוא בתפקיד של קולסון?
לא, הוא ארבע.
הוא את הווב.
ארבע. ווב לא הצליח, אז זה לא משנה. ווב לא נתן 20% ממה שהיה.
אבל אני חייב לומר לכם משהו בעניין הזה, לפני שניגע בכמה עברות קטנות, שעושה לי רושם שהבעלים של הפועל תל אביב,
אופר
ינאי, אני לא זוכר בן אדם שרכש קבוצה, אם זה כדורגל או כדורסל שקדי, שנכנס ככה בטירוף, זאת אומרת, כבר לא מעניין אותו כסף, לא כלום. הוא רוצה מהר מאוד להיות הקבוצה הכי טובה בארץ.
אוקיי, זכותו.
כן, ואנחנו נראים פה סדר גודל של, תראה, אני הולך אחורה קצת, אנחנו נראים לפני 18-20 שנה, היו קצת סכומים אחרים, אבל גיידמק שהגיע לפועל ירושלים,
לביתר?
לא, לפועל ירושלים כדורסל הוא היה גם כן גיידמק.
כן. שמו שם במות כסף.
בביתר אתה יודע כמה כסף הוא שם, צביקה?
ביתר המון.
המון.
אם אני רוצה להציל יותר אחורה, אנחנו מסתכלים מחוץ למכבי תל אביב, כן? הפועל תל אביב היה את גוצינסקי, נכון? צביקה ב-2000, וגם שפכו כסף בצורה...
כן, אבל גם מאז הסכומים עלו בכל אירופה.
נכון.
פעם היית משלם לשחקן 100,000 דולר, גם באירופה היום משלמים 120,000 דולר, 150,000 דולר.
לא, אז הפועל תל אביב הם הביאו 100 שחקן ב-150,000 דולר, ואני חושב המון.
כן, כן, אבל תשמע, לתחרותיות זה טוב, אבל צריך לעשות את זה גם עם הבנה בכדורסל.
אני מסכים איתך, בוא נראה מה שאתה שם ליד מוטלי, יהיה מאוד שמע פה את האביב, חד משמעית, לא רק לוחד פה את העיניים שלנו, כחומי וכדורסל ישראלי, לדעתי, השנה יסתכלו לה בכל אירופה.
תגיד, שכתבה לי פה שני על העברות בכדורסל, תעשה לנו סדר, צוף בן משה, נס ציונה,
חידש.
אלון מיכאלי, בני הרצלי, השחקנים?
כל השחקנים האלה מעריכים פה, זה לא מיכל לי שנה שברה היה בנתני, עלה את הליגה, שחקן של שחקן בית להרצליה.
אז אם הוא עלה ליגה, למה עוזב אותה?
כי הוא שייך להרצליה, הוא שייך
להרצליה.
איזה
בסה. אחלה שחקן, באמת, בגבוהים המוכשרים שיש לנו פה.
אבל צריכים לתת לו לשחק?
כן.
כן, ואני חושב שאני, לפעמים שדה הרצליה הולכת השנה לגרסה קצת יותר רזה, אז יש לו הזדמנות. מאוד מעניין, אנחנו בליגה של 14 קבוצות, יהיה שונה קצת, הנה גם היה עוד העברה, אם תקראו לכם, תומר אצייג שחותם בגליל עליון, שגם זה...
וגם התקדמות.
שמע, זמננו קצר, תן לי משפט על אריאל בית הלחמי ונסיים.
ואפולה אין מאמן.
עדיין הסגור סופית, מדבר איתם, אם שאני אביא, אם זה לא יהיה הוא, זה יהיה נתב זילבושטיין.
מי זה הוא, אריאל?
כן, אני מניח שהם מנסים לסגור את זה. הבן אדם יושב עוד שנתיים, שנה וחצי בחוץ, זה לא פשוט.
כן.
והוא רוצה לחזור לאמן. לאפולה זה יהיה מהלך.
אחלה מאמן, אריאל.
מבריק, אפולה, נכון לעכשיו, לא לארח באפולה שנה הבאה.
תודה רבה, אור שקדי, וואלה ספורט. אנחנו מסיימים, האורחים והמפיקים, שר פלסנר ושני רומנו, אחראי על השידור ב-103, סתיו קורנס ברדיו 104.5 גלעד בלום, בדיגיטל, דוד זבולוני, אליעזר בן יהודה ואסף חרמוני, צביקה שרף היה לעונג.
סבא שלום הביתה, תעקוף.
כמה שעתיים גם אומרים לנו שסגור.
תעקוף את הפלג הירושלמי. אני לא יודע למה הפלג הירושלמי נמצא בבני ברק.
טוב, נעשה סיבוב. ביי, ערב טוב לכולם.